בסימן הטבע פותחים בני עדות המזרח את הקריאה של חומש בראשית. בסימן הטבע מתחילים את חומש בראשית, פרשת בראשית, שנת תשפ"ג. ראינו רוצים דבר ראשון לפתוח בתפילה, שמתחילים מחזור חדש. אז צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו בעזרת השם, ללמד, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות בצוותא בכל שבוע ושבוע את פרשת השבוע מתוך בריות גופה ונהור המעליה בעזרת השם. וכפי שאמרנו בעיר רצון לאחר ההקפה השלישית, שאומרים לאחר ואחר כל הקפה והקפה, יש עיר רצון שאומרים אותו. בעיר רצון השלישי, שהוא כנגד יעקב אבינו, נאמר שם, ותזכנו לעסוק בתורתך הקדושה, תורת אמת, ותהיה כל מגלמתנו לבקש האמת, ותכננו למען דעת אמיתות דיני התורה, ותזכנו להתרחק מהשקר והכזב, וכל פינות שנפנה יהיו על דבר אמת, ובזכות תורת אמת, בזכות יעקב אבינו, עליו השלום, החתום בתפארת מידת אמת, וכתיב תיתן אמת ליעקב תעננו ותעשה בקשתנו. בוודאי שאנחנו עכשיו נכנסים לשנה חדשה, לשיעורים חדשים בפרשת בראשית. יהי רצון שבעזרת השם נזכה תמיד למסור את השיעורים בשמחה ולגלות דבר אמת מתוך תורת רבותינו הראשונים והאחרונים, מתוך תורת רבותינו התנאים והאמוראים. לפני שניכנס לנושא בפרשת בראשית, הייתי רוצה לפתוח בהרגשה שהייתה לי לאחר ההקפות בשנה זו. חזרנו מההקפות של הבוקר לאחר תפילת ותיקין, ובלכתי הביתה שאלתי את עצמי שאלה, למה עושים הקפות בשמחת תורה? היום הזה נקרא שמיני עצרת. בחוץ לארץ אין הקפות בשמיני עצרת, רק ביום טוב שני אז עושים שמחת תורה. שאלתי את עצמי, למה לא עושים שמחת תורה בחג השבועות? חג השבועות הוא חג מתן תורה. אז בעזרת השם, בחג מתן תורה, נחגוג ביחד עם התורה, ונשלים את השמחה, שהשמחה תהיה כולה ביחד. קבלת התורה, ביחד עם השלמת התורה, יסיימו בזאת הברכה בשבועות, ויתחילו לקרוא פרשת בראשית לאחר מכן, ונרקוד עם התורה, ונשמח איתה. ברוך השם, זה מה שחשבתי כשהלכתי הביתה. ראיתי, חשבתי בעצמי שלא ראיתי מישהו שמאיר את זה, לא ראיתי מישהו ששואל את השאלה הזאת, למה באמת שמחת תורה הוא בצמוד אל החגים שעברו עלינו טובה ולא בחג השבועות. כך חשבתי לעצמי. הראו לי שבספר חורב של הרש"ר הירש הוא שואל את השאלה, והוא אומר תשובה, והתשובה שהוא אומר שחג הפסח וחג הסוכות מקבילים אחד לשני, זה שבעה ימים וזה שבעה ימים. חג מתן תורה, חג השבועות, הוא יום אחד, ושמחת תורה הוא גם יום אחד. לזה קוראים עצרת ולזה קוראים עצרת, שניהם נקראים בשם עצרת. שמיני עצרת זה שמיני עצרת שהיה בעזרת השם השבוע ביום שני, וחוץ מזה גם חג השבועות נקרא בשם עצרת. אומר הרש"ר הירש, ימי הסוכות הם ההשלמה של חג הפסח, שבעת ימי חג הפסח מושלמים בחג הסוכות, וההשלמה של חג העצרת, של חג השבועות, היא בשמחת תורה. אז זה שני ימי השלמה אחד בשני. זאת אומרת, על פי דבריו, בעצם הריקוד היה אמור להיות ביום חג השבועות, אבל זה ההשלמה שלו, יש החלק הראשון והחלק השני. כך כותב הרש"ר הירש בספרו ספר חורב במערכת המועדים. אבל הייתי רוצה ללכת בכיוון אחר לגמרי וללמוד איתכם בצוותא איזו הרגשה שלפחות תלווה אותנו בימים האלה שיצאנו ממערכת החגים, ואנחנו אמנם עדיין קשורים אליה, כמו שאומר הפסוק, ישחו חג באבותים על קרנות המזבח, אבל נפרדנו. אנחנו כבר אפילו יום טוב של גלויות גם כן כבר היה, ואנחנו נמצאים בסופו של שבוע שתחילתו היה הושענא רבה ולמוחרתו היה שמחת תורה, וללמוד משהו מהימים שעברו עלינו לטובה, שישפיע עלינו בעזרת השם על הימים האלה הבאים עלינו לטובה. ידוע לכולם שבחג ביום הושענא רבה סובבנו את הבימה שבע פעמים, לאחר שבכל יום מימי חג הסוכות סובבנו את הבמה פעם אחת, כאשר ספר התורה הוצאנו אותו מתוך ההיכל ושמנו אותו בבימה, וכל אחד סובב פעם אחת מסביב לבימה, פעם אחת או שנה אחת אמרו, וגמרנו, החזירו את הספר תורה להיכל, ואחרי זה התחילו קריאת התורה. בהושנה רבה עשינו שבעה סיבובים מסביב לתיבה עם ספר התורה נמצא שוב במרכז, וסובבים אותו במשך שבע פעמים. והשאלה, מה זה הסיבוב הזה במשך שבע פעמים בהושנה רבה? מופיע בירושלמי במסכת סוכה בדף י"ט, אמר רב אחא, זכר ליריחו, זכר למה שקרה ביריחו, מופיע בספר יהושע בפרק ו', כאשר יהושע בא לכבוש את יריחו, ויריחו הייתה סגורה ומסוגרת, אין יוצא ואין בא. אז מה הוא עשה? הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לסובב את יריחו בכל יום פעם אחת, וכאשר הגיעו ליום השביעי הוא לקח שבע כהנים ושבע שופרות, והוא סובב את החומה שבע פעמים, וזה היה ביום השביעי בשבוע. זאת אומרת, אם זה לקח שבעה ימים, אז הסיבוב הראשון היה ביום ראשון, אחרי זה הסיבוב השני ביום שני, עד שהגיע שבת, ואז הוא סובב שבע פעמים את יריחו, וכך נפלו חומות יריחו. זאת מלחמה שלא כל כך מובנת. ממתי נלחמים בסיבובים? מסובבים את העיר עם שופרות? מה זה? איזה מין סוג מלחמה זאת? מופיע בספרים הקדושים, בתורת הקבלה בעיקר, אמנם מופיע גם במערש לניאדו על התנ"ך, יש לו ספר שנקרא כלי יקר, זה לא כלי יקר על התורה, יש כלי יקר על התנ"ך. הוא מדבר בהרחבה מה מונח כאן בסיבובים האלה. בא הכל בו ואומר להלכה, מצאנו בתנ"ך, הוא אומר, פעמיים את המילה הסובבה. פעם אחת בשיר השירים נאמר, עקום ענה והסובבה בעיר, בשיר השירים פרק ג', ופעם אחת מביא הסובבה, מופיע בתהילים, מזמור חווה, והסובבה את מזבחך השם. כלומר, כותב הכל בו, כנגד מה שסיבבתי את העיר יריחו שבע פעמים, כך הסובב את מזבחך השם. עד כאן הדברים שכותב הכל בו. מה זה המלחמה הזאת שנעשית על ידי כהנים וסובבים אותה שבע פעמים על ידי שופרות? אומרים רבותינו, המקום הזה שנקרא יריחו הוא היה תחת עבודה זרה שעיקרה ירח, זה השם של היריחו על שם הירח, זה היה עיקר העבודה זרה שבה, וכל כוחות העבודה זרה היו ביריחו, כל מרכז התומה שהיה בעולם היה ביריחו. זאת אומרת, זה היה מרכז שכל מי שרצה להידבק בתומה הגיע ליריחו. חז"ל הקדושים אומרים שלא היה שר ונגיד בארץ ישראל שלא מצא לו מקום של בניין, של קומה, במקום הזה שנקרא יריחו. יריחו זה המקום ששם כל כוחות התומה התאחדו והפכו להיות חטיבה אחת. והיות וכדי לכבוש תומה לא נלחמים בכדורים ולא נלחמים בחיצים ולא בחניתות, כדי להילחם בזה נלחמים בקדושה, כמו מלחמת מדיין שהוציאו איתם את הציץ והוציאים את הארון. אלה מלחמות אחרות, זה סוג אחר לגמרי של מלחמה. בזה לא נלחמים בחרב ובחנית. המלחמות האלה מלחמות רוחניות שנלחמים איתם ברוחניות. אז קבע הקדוש ברוך הוא, היות ושבע כוחות התומה ישבו ביריחו, יש שם שבע כוחות התומה, וכתוב במערש לניאדו שמקבילות לחגת נעים, למה שיש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, ככה יש גם בתומה אותם כוחות. זה מכוון כנגד עבודות שקשורות לשצם חנקל. שצם חנקל זה מערכת הכוכבים, שמש, צדק, מאדים, אחרי זה יש לך חמה, נוגה, כוכב, לבנה. אלה המערכות שיש שם, ומילא המערכות האלה, כמובן שזה מערכות שמיים, אבל גם כוחות התומה לוקחים משם כוחות, ועל ידי זה הם בונים לעצמם מעוז. המעוז שהם בנו לעצמם היה נקרא יריחו. עומם הרש לניאדו, ושבע כוחות של תומה היו שמה, ובעצם אלה שבע מדורי הגהנום, שיש, אנחנו אומרים, יש שבע מדורי גהנום, הם שבע מדורי גהנום כנגד כוחות התומה האלה. הוא מביא על זה פסוק, והם המכוונים כנגד שבע שמות שיש ליצר הרע. גמרא במסכת סוכה, בדף נ"ב, אומרת הגמרא, שיש שבע שמות ליצר הרע, הקדוש ברוך הוא קראו רע, משה קראו ערל, דוד קראו תמה, שלמה קראו שונא, ישעיהו קראו מכשול, יחזקאל קראו אבן, ויואל קראו צפוני. כל אחד קרא לו בשם שלו, אלה שבע כוחות התומה שהיו שם. וזה מה שנאמר פסוק במשלי, ושש אין השנה השם, ושבע תועבות נפשו. כך מופיע בספר משלי. והעניין, כי זה לעומת זה עשה אלוקים, כותב המערש לניאדו. כשמשה בקדושה הציל השם זין ספירות כידוע, והם רמוזים בזין קנה המנורה, זה מה שנקרא חגת נהים, רמוזים בשבע קנה המנורה, כך אלו התמונים, אלו התמיים המשיכו מכוחות התאומה לעומתם, וזה התאומה שנמצאת ביריחו, ולכן נזקקו לשבע הקפות ושבע כהנים ושבע שופרות ושבעה ימים, וגמרו הדבר ביום השבת. להגביר כוח הקדושה זה יום השבת. בני עדות אשכנז, מי שמתפלל בנוסח ספרד, יש לו לפני תפילת ערבית, יש קטע מהזוהר כגוונה. זה קטע שמופיע בספר הזוהר. נוסח ספרד אומרים אותו לפני ערבית, ושם מופיע במפורש בדברי הזוהר הקדוש. קד איל שבתא, ברגע שנכנסת השבת, יהיו התייחדת והתפרשת מסיטרה אחרה. פורשים מסיטרה אחרה, וכל דינין מטברין מיני. וכל שוטה רוגזין ומר עדדינה כולו ארקין ויתברו מיני ולט שולטנה אחרה בכולו אלמין. זאת אומרת, אין שום דבר, כוחות רשע, כוחות תומה, כולם עוזבים, מגיע שבת, הכוח של הקדושה של שבת קודשנו והיכל אלוקים ביום השביעי, ולכוחות התומה אין בהם יותר אחיזה. אז לכן אומר לנו המערש לניאדו, נעשה כיבוש יריחו דווקא בשבת, לכאורה שבת זה היום המקודש ביותר, מה אתה מסתובב עם שופרות וכהנים, זה פשוט כדי להכניע את כוחות הרע, כמו שכותב הזוהר כזו, שיש כוח בשבת לסלק את כל השולטן האחרא וכל הכוחות הזרים, זה הכוחות שיש לנו. טוב, עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בסייעת הדשמיה. בימי הושנה, בימי חג הסוכות, סובבנו בכל יום, סובבנו פעם אחת. זה כדי להכניע כוח אחד מהיצר הרע. ביום הראשון היה הכרעה של הסיטרה שנקרא בשם רע. השבע שמות שיש ליצרה, כל אחד מסמל כוח. אז כל סיבוב שאנחנו עושים הוא כנגד זה. ביום השני מכוון כנגד ערל. ביום השלישי כנגד תמה. עד שמגיעים ליום השנה רבה הוא כנגד הצפוני. זה היום השביעי שיש לנו, וזה הסיבוב שאנחנו עושים כדי להכניע את כוחות האלה. כנגד כוחות התאומה של שבע שמות יש ליצר הרע, אומר האמרי אמס בליקוטים, יש לנו כנגד זה שבע חומשים. שבע חומשים שיש לנו, ושבעת החומשים האלה, כידוע לכולם, יש בראשית שמות ויקרא, אחרי זה יש לנו במדבר עד ויהי בנסוע, ויהי בנסוע חומש בפני עצמו, אחרי זה ויהי העם כמתוננים, ואחרי זה מתחיל ספר דברים. אז יש לנו שבע שמות ליצר הרע, וכנגד זה יש לנו שבע חומשים. כאשר כל יום על פי זה, כל יום מכוון, כנגד חומש. אז היום הראשון של שמחת תורה, של שיחה, של סוכות, מכוון כנגד בראשית, היום השני כנגד שמות, השלישי, וכך אתה הולך עד היום האחרון, או שנה רבה, היום השביעי, כנגד מי הוא מכוון? כנגד, מה על פי מה שאמרנו, מכוון כנגד חומש דברים. לכן, בהושנה רבה, נוהגים בהרבה מקומות לקרוא מתוך או הסידור, או תיקון ליל הושנה רבה, או לבני עדות אשכנז שנוהגים להוציא ספר תורה, וקוראים בתורה את חומש דברים, כי היום הזה הוא מכוון כנגד היום השביעי, כך מבאר בהרחבה רבה הספר הלקח והליבוב על הימים הנוראים. אם ככה למדנו, שכל יום מימי חג הסוכות אנחנו מכניעים כוח אחד מהיצר הרע, ומכניסים אל תוכנו חומש אחד, כוח הקדושה של החומשים. אם ככה בסייעת הדשמיה נוכל להבין דבר נפלא. לאחר שבשבעת ימי הסוכות כל יום נועד להכניע כוח אחד מהיצר הרע, מגיע שמחת תורה ואנחנו סובבים עם התורה שבע סיבובים כדי לבנות לעצמנו מחדש את החומות כדי להתגבר על היצר הרע. אז כל סיבוב שאתה עושה אתה בונה מעצמך, מסביבך, חומה חדשה. הסיבוב הראשון בהקפה הראשונה אתה בונה חומה עם כוח החסד של אברהם אבינו, אמרנו זה כוחות הקדושה, הכוחות של הקדושה אמרנו זה חגת נהים. אז כל סיבוב שאתה עושה עם ספר התורה אתה בונה. ביום השני, הסיבוב השני אתה בונה כוח של קדושה מכוח יצחק אבינו. היום השלישה, הסיבוב השלישי כנגד יעקב אבינו. אז הסיבוב האחרון שהוא דוד המלך, זה כוח המלכות, ובזה אתה עוגר כוחות לשבור מהספיחה שבע סיבובים כדי לבנות חומה. כדי להסביר את הדברים, אולי אני אסביר את זה מעוד מקום. אצל בני עדות אשכנז נוהגים בחופה שהכלה מסובבת את החתן שבע פעמים. אצל בני עדות ספרד זה לא נמצא. באים לחופה, אין שום סיבובים. רק בני עדות אשכנז סובבים שבע פעמים. לומדים את זה מפסוק שמופיע הגמרא במסכת יבמות. אומר הפסוק, נקבה תסובב גבר. אז מילא מסובבים אותו שבע פעמים. למה דווקא שבע? מה מונח בשבע פעמים האלה? השבע פעמים האלה באים להכניע. היות ומה? היות והכוח של האישה היא באה להציל מהיצר הרע. כמו שאומר רבי חייא בגמרא במסכת יבמות, בשעה שאשתו הייתה מקניטה אותו, בדורות ההם היה דברים כאלה, אבל ברוך השם, בדורות שלנו זה השתנה, אשתו הייתה מקניטה אותו, והייתה מקניטה אותו, עם כל זה הוא היה מביא לה מתנות. היה אומר לו התלמידים, מה אתה מביא לה מתנות? היא הרי מקניטה אותך כל הזמן. אז מה הוא ענה להם? דיין שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. יוצא שהתפקיד של האישה למנוע את האדם מן החטא. לכן כתוב, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא חומה, אין לו חומה. אז האישה שבה היא מונה לו חומה. אז ברגע שהיא סובבת שבע פעמים, היא בונה שבע חומות כנגד שבע הכוחות של היצר הרע, בזה היא בונה מחדש את מערכת החומות, שבן אדם היה בלא אישה, אומרת הגמרא מסכת יבמות, שרוי בלא חומה. כך מסביר הרב ראובן בנגיס את העניין הזה של הסיבוב שעושים מסביבו, ולכן אומר, זה הכוח שיש לנו כאן, כדי שהאישה סובבת, בונה מחדש את הכוחות כנגד היצר הרע, ולכן אומרים חז"ל, כל השרוי ללא אישה, שרוי ללא חומה. עד כאן הדברים. אם אלה הדברים, לאחר שברוך השם בנינו מחדש את מערכת החומות שלנו בחג שמחת תורה, על ידי הסיבובים עם ספר התורה, הייתי רק רוצה להוסיף עוד נקודה אחת לפני שניכנס למשהו אחד בחומש בראשית. האדמור מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, רבי יקותיאל יהודה רוד הלברשטם, אמר בשולחנו הטהור, כך מביא בספר מנחת אשר, הוא אמר דבר נורא בשעה שהוא נפרד מהחסידים הרבים, אלפי חסידים שבאו לשמוע דברי תורתו בשולחנו הטהור בפרידה מהחגים. הוא הסביר את ההרגשה שיש לנו לכל אחד ואחד מאיתנו שנפרד מהימים הנוראים, מרגישים כזה מין נפילה, אתה נופל, באת ביום שלישי בבוקר להניח תפילין, אתה אומר, איפה האושפיזין, איפה ארבעת המינים, איפה הקפות, זו הרגשה כזאת, אתה פתאום נופל בבת אחת, אחרי 52 ימים שהיית בפסגות, פתאום אתה חוזר לשגרה, תפילת שחרית רגילה, אין מוצף, אין יאללה ויובוי, אתה מרגיש איזשהו נפילה כזאת, נו, צריכים להרים אותנו בחזרה. אמר האדמור, משל נהדר בסייעתא דשמיא. הוא הביא משל, בוא נראה איך להוריד אותו בצורה נאותה. אמר האדמור כך, אומר, היה רופא אחד שהיה מאוד מסור לפציינטים שלו. יש רופאים שבעצם באמת מסירותם לפציינטים, אי אפשר לקשר אליהם באמצע הלילה, ויש ברוך השם הרבה רופאים כאלה, טובים. נו, היה רופא אחד שהיה מסור ללקוחותיו בצורה נפלאה, באמת משהו מיוחד. הטלפון שלו היה זמין לכולם, יכלת להתקשר אליו מתי שאתה רוצה, הוא הכיר את כל הפציינטים, וקופת חולים מאוד מאוד אהבו אותו כולם. בקיצור, היה רופא חביב הקהל, וגם ידע, יש חביבי הקהל שלא יודעים, הוא במקרה גם ידע ברוך השם, טוב. מכל החולים שהיו בו, כולם אתם יודעים, חולים, רוב האנשים, זה דברים קטנים. אחד יש לו סוכר, אחד יש לו מלח, אחד יש לו קלציום, אחד יש לו קולסטרול, אחד לחץ דם גבוה, אחד נמוך. זה מה שנקרא, זה חלק מהפרוטוקול. זה דברים קטנים. היה לו חולה אחד שהיה בית חולים נייד. בית חולים נייד. כל המחלות שהיה בבית חולים יש לו. יש לו את כל המחלקות שנגמרות ביה. גם כירורגיה, גם נוירולוגיה, גם פתולוגיה, גם רפולוגיה. קיצור, הכל מה שנגמר ביה היה עליו. בית חולים נייד, פשוט לקחת אותו. הוא לקח 100 כדורים ביום, 30 בבוקר, 30 בצהריים, 20 בלילה. למה? שום דבר לא עבד בלי כדור. כדור ללב, כדור לזה, קרוב לכזה, קרוב לכבד, אחד לכליות, אחד ללבלב, אחד לתריסריון, אחד לקורקוון. בקיצור, כל דבר כדור, למעיים, להרדיר אותם, בקיצור, שום דבר לא עבד בלי כדורים. על הבוקר קם, דבר ראשון, לקח קוד, בירך ברכות השחר, טק, 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 הושיע את עמי חברת נחלתך. בקיצור, הכניס את השלושים. קצר, שלושים זה המדרגות של המלוכה, שלושים ברוך השם. בהה כמה דקות שזה המנוע התחיל להקל, ולאט לאט נפתחו האוזניים, ונפתחו העיניים, והידיים זזו, והמוח הבין איפה הוא נמצא. בקיצור, זה הפרוצדורה, זה הבן אדם. בצהריים הוא קם, מהשינה, שוב פעם 30 כדורים. בלילה רק 20, כי חלק מהמערכות טוב שישנו קצת. בקיצור, אז לקח רק 20 כדורים, בן פורת יוסף, 80 כדורים ביום, הבן אדם הזה בולע. נו, הרופא אמר לו, תשמע, אתה משהו לא בסדר, אתה מתקשר, אתה מה שנקרא הבייבי שלי. אותך בחרתי כבייבי, אני בעזרת השם מלווה אותך עד הרגע האחרון, אתה לא תמות לי בלי אישור. אני מלווה אותך ככה, צמוד צמוד, אתה לא תברח לי בלי שום התראה מוקדמת. טוב, בקיצור, ככה הוא ליווה אותו שנים, אף אחד לא האמין שהוא ישרוד. כל רופא שהוא היה קודם, מה רופא לב, אמר לו, מה? הלב ככה, 15% תפוקה, אומר, תקנה חלקה בסגולה. קיצור, מהר, הבא לרופא ההוא, אומר, תגיד, מה קרה לך? זה היה, לא בך. הכבד שלך עובד 17.5%, גימטריה טוב, אבל עוד מעט זה נהיה גימטריה רע. הוא אומר, בוא, תגמור את זה, אומר, המצב שלך, הוא אומר, אל תדאג, אל תאמין לאף אחד. שמע מה אני אומר לך, אני אעביר אותך את הנהר, אתה תהיה בריא עד הרגע האחרון, אין לך מה לדור, רק תשמע מה אני אומר לך. זה ככה, הוא היה נאמן אליו, הוא אומר, קשה, דוקטור, לא מרגיש, אומר, תעלים, קח עוד כדור כזה, טק, אמר, אחרי 10 דקות, אומר, ברוך השם, חזר, מה יופי, לא לישון, הכל בסדר, אני עם הטלפון לידי, יש בעיה, כאשר אני בא, יופי, הבן אדם היה רגוע, שנים חי. יום אחד, אומר האדמו"ר מקלויזנבורג, הוא מגיע למרפאה, ורואה שלט, בשלט כתוב שדוקטור לוי לא יהיה במרפאה במשך 10 חודשים, הוא עוזב, הוא נוסע לאריזונה להשתלמות. השתלמות, נוסע, שלחו אותו בית חולים, והשתלמות באריזונה, אז הוא גם לא יהיה פה, היה כתוב, לכבוד הפציינטים שלום, אני עוזב לאריזונה להשתלמות, לטובתכם ולטובת עם ישראל, אני אחזור בעזרת השם רופא יותר מוכשר, יותר מבין, נוכל לשרת אתכם יותר טוב. כל החולים מאלף עד חף הולכים לדוקטור זילברשטיין, אלה מחף עד תף הולכים לדוקטור ציפרשטיין, זהו חלוקה, אין בדיקה מסוכר, ממלח, מחלקים את זה ככה, חלוקה שרירותית. מגיע החולה הזה, רואה את השלט שם, נהיה לו שחור בעיניים, אומר, דוקטור, אתה עוזב? אני לא מאמין, באמת? אתה נוסע לאריזונה, אומר, אז למה לא אמרת לי שאתה רוצה להרוג אותי? תגיד ישר, שאתה רוצה להרוג אותי, מה אתה צריך לנסוע לאריזונה? תפסיק לתת לי כדורים, ואני גמור, למה צריך לנסוע לאריזונה? הרופא מאוד נפגע ממנו, אומר, תגיד, אני רוצה לספר לך, שהציעו לי לנסוע לאריזונה לעשות השתלמות, היה לי תנאי אחד, אמרתם, רבותיי, יש לי חולה שאני שומר עליו כבבת עיניי, בלעדיי הוא מת מזמן. אם אני נוסע לאריזונה, הוא ודאי מת. אף רופא לא יודע איך מטפלים בדבר הזה. לקחתי אותו כמפעל חיים. או שאני לוקח אותו איתי, אפשרות אחת, רק אני לא בטוח שהוא ישרוד את הטיסה. אז לכן אני לא לוקח איתו איתי. אבל מה, אני צריך עליו השגחה? אין אפשר להשגיח עליו. זה דבר שצריך רופא צמוד כל הזמן. אתם מוכנים לתת רופא צמוד? או יש לו עוד אופציה. מה האופציה? יש כדור. יש כדור. כדור אחד שמכיל את כל ה30 כדורים. כדור, אבל זה לא בסל ולא בסקית. זה לא נמצא לא בסל של משרד הבריאות ולא בסקית של קופת חולים. אין. למה? כל כדור כזה 5,000 שקל. נו, מה, אתה בולע, שאתה לוקח המשכורת, עוד משכורת, אתה יכול לקחת כאלה כדורים, אז זה כדור אחד ביום, זה 5,000 שקל ביום. ברוך השם, נו, אז כמה זה בחודש? תעשו חשבון, כמה זה? 15,000 שקל. 150,000 שקל לחודש, תעשה חשבון, כמה זה לשנה? תעשה חשבון, בן פורת יוסף, הגעת מה? 1,800,000 בן פורת יוסף, נו. רבותיי, מי יש לו לממן 1,800,000 שקל לכדורים? מי יש מה כבר לממן את זה? אמר לה הרופא, תשמע, לא הצעתי לך את זה, כי זה לא בסל, אתה לא יכול לממן 5,000 שקל ליום, אין מצב, אז לכן לא הצעתי לך את ההצעה הזאת. אומר, זאת הסיבה, יפה מאוד, אבל אמרתי בקופת חולים, אם אתם רוצים שאני אסע, אני חייב לפציינט הזה שיהיה לו את הכדורים האלה. לא מרגיש טוב, לוקח כדור אחד, לא לוקח את הכדורים האחרים, והכדור הזה כזה כדור מוכשר, שיודע לסדר את כל הגוף בבת אחת. אמרו לה, אתה יודע מה? כל כך חשוב לנו שתיסע, מאשרים לו. עכשיו 30 כדורים. למקרה ויקרה משהו, 30 כדורים. אבל שלא ישתה את זה אחד אחרי השני. קודם כל שיבדוק אם הוא יכול לעמוד בזה. אמרת, עיסקתי לך, בוא תראה, הנה, פותח לו את המגירה, נותן לו קופסה, אומר, זה, הקופסה הזאת, 10 כדורים, 50,000 שקל. החזקת פעם ביד, 50,000 שקל, הנה, זה 50,000 שקל. כל כדור, 5,000 שקל. משאיר לך את זה פה, נותן לך 2 מרשמים נוספים, אתה, אם חס וחלילה, גמרת אותם, אתה לוקח לקופת חולים, מזמין, יזמינו לך את זה משוויץ, בתוך כמה ימים זה יגיע לפה. אל תבזבז את זה סתם, רק במקרה ויש איזה נפילה דרסטית, אמר לי, זה סחרחורת, תיקח את הכדור. תודה רבה, דוקטור, אלוקים יפלק אותך, תיסע לשלום, תחזור לשלום, המלאך רפאל ייסע איתך, ואחר כך תשאיר אותו קצת בשבילי, אחרי זה תיקח אותו איתך, יגן עליך, יגן עליי, ותיסע ותחזור לשלום, והכל יהיה בסדר גמור. פיין, ברוך השם, החולה יצא מרוצה. אמר האדמו"ר מקלויזנבורג, רבותיי, עברנו את הימים הנוראים, היינו עם הרופא הגדול ביחד. הוא אמר לנו, בבקשה, קח את רוג, זה בשביל הלב. קח בבקשה לולב, זה כנגד חוט שדרה. קח הדסים, זה כנגד העיניים. קח ערבות, זה כנגד השפתיים. תיקח תפוח בדבש, זה כנגד הפה. ותיקח בבקשה רוביה וסילקה וקרטי ומה שאתה רוצה ובננה. והכל תאכל, זה מרפא זה וזה מרפא זה, ושופר מרפא טעו, ויום כיפור מרפא את הכל. הקח זה הכל תרופות, אומר, נגמר החגים, אתה רואה מודעה. הרופא הגדול עוזב, הוא חוזר בעוד 10 חודשים בראש חודש אלול. תשפ"ג, הוא חוזר, הוא עוזב אותנו ל10 חודשים. מה אתה צועק? דוקטור, מה אתה עוזב אותנו? היית איתנו ראש השנה, יום כיפור, סוכות, היית איתנו ביחד, נתת לכל דבר תרופה. אומר הקדול בחור, אל תדאגו. יש לי קפסולה אחת, היא עושה 5,000 שקל, עולה 50 מיליון שקל, נותן לכם אותה בחינם. תויב לי תוירה ספיחו מאלפי זוהב או חסף. נותן לך את התורה הקדושה. תחזיק אותה עכשיו בשמחת תורה. תרקוד איתה. אל תדאג, אני לא הולך. תהיה מחובר אל התורה הקדושה. קודשו בריחו, אורייתא וישראל חד. אתה ממשיך להיות עם הקדוש ברוך הוא ביחד. הוא לא הולך לאף מקום. הוא לא עוזב אותנו. הוא ממשיך איתנו. רק לא בצורה של אתרוג. יש קפסולה אחת שאותה אתה מחזיק, אתה לומד תורה, עוסק בתורה. זה הקפסולה שאיתה אנחנו מתקדמים לשנה הקרובה. למדנו כאן יסוד נפלא. אומר הספר, הלקח והליבור, בוא ותראה. כאשר יעקב אבינו היה בדרכו למצרים, לאחר שיוסף אמר שהוא חי והוא מלך במצרים, הוא ירד למצרים. מה הדבר הראשון שהוא עשה? ואת יהודה שלח לפניו גושנה להקים לו בית תלמוד. דבר ראשון, אתה עוזב לימי החולין, אתה נכנס לימי החולין, מה הדבר ראשון צריך להקים? גילה לנו יעקב אבינו עמוד התורה, מה? דבר ראשון הולכים ללמוד תורה, דבר ראשון נכנסים לתורה, אתה יורד לימי החולין, אתה יורד לתוך שיגת מצרים, אתה רוצה לתת מתוך כל המצרים, תקים לך בית תלמוד, זה הדבר המרכזי, שיהיה לך תורה, והתורה הקדושה היא זאת שתחזיק אותך בסייעתא דשמיא. לאחר ההקדמה הנפלאה הזאת שיש לנו כאן, מסביב לעניין של הושענא רבה ושמחת תורה, הייתי רוצה לעמוד על קטע קטן ונראה בעזרת השם אם נוכל להרחיב בו קצת יותר. ישנו פסוק שמופיע בתחילת בריאת העולם, אומרת התורה בפסוק פרק א' פסוק ז', אומרת התורה, ויעש אלוקים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע ויחן. אומרת התורה, ביום השני הקדוש ברוך הוא הבדיל בין מים עליונים ומים תחתונים, והקדוש ברוך הוא עשה רקיע שמבדיל ביניהם. אומר התרגום, יונוסם בן עוזיאל שם במקום, ועבד השם מרת יקריע, הקדוש ברוך הוא עשה רקיע סומכי תלת אצבעתה. אומר המפרש יונתן, ויעש השם את הרקיע עוביו 3 אצבעות. העובי של הרקיע היה 3 אצבעות. כמובן שכל מי שקורא את זה שואל את עצמו, איזה אצבעות? אצבעות של מי? רקיע עובי 3 אצבעות? מה זה שלו? כמה זה 3 אצבעות? 10 סנטימטר? יכול להיות רקיע שמחזיק את המים העליונים שהגובה שלו 3 אצבעות מחזיק? זה נראה דבר שלא מקובל על הדעת. אבל לא כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים בשכלנו זה באמת הפשט. אז בואו ברשותכם נלמד קצת את הסיפור הזה. כדי להבין את הסיפור הזה, לא שאני יכול להסביר לכם מה זה, אבל לפחות אני אוכל ללמוד ביחד מה שכתוב כאן בדברי רבותינו. גמרא במסכת חגיגה בדף ט"ו, מעשה ברבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה היה תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, במשנה באבות 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהיה עומד על גב מעלה בהר הבית. הוא היה בהר הבית, שם הוא היה, וראהו בן זומא ולא עמד מלפניו. בן זומא היה תלמיד שלו, הוא ראה אותו ולא עמד מלפניו. הוא לא נעמד, מגיע הרב שלו, צריך לקום בפניו, הוא לא קם. אמר לו רבי יהושע בן חנניה לרבי שמעון בן זומא, מאין ולאין בן זומא? מה זה מאין ומאין בן זומא? אומר המהרש"א, חשש רבי יהושע בן חנניה שמא רבי שמעון בן זומא נתקף בגאווה, שמא חס וחלילה גברה בו מידת הגאווה, ויות וגברה בו מידת הגאווה, לכן הוא לא קם בפניו. אז הוא אמר לו, מאין ולאין? מה? הקוויה במעלה ליל אומר, אומרת המשנה באבות בפרק ג', להסתכל בשלושה דברים, ונתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאין אתה הולך. אומר המהרש"א, אמר לו, מאין ולאין? מאין באת ולאן אתה הולך? מה תפסת על עצמך גובה? את אתה לא יודע שבאת מטיפה סרוחה ואתה הולך למקום מרימה ותולעה, אז מה זה מעין ומעין? הוא אומר, מאיפה באת שאתה תופס כזה גובה, עובר הרב שלך, אתה לא קם בפניו, איזה מין דבר? אלה הדברים שאומר המהרש"ל. אומר הבן יהוידע, לא זה הפשט. הוא הבין מיד שהוא מתעסק בקבלה. אדם שככה שקוע, הוא כנראה נמצא בעולמות העליונים, מכיר את התלמיד שלו. הוא אמר לו, מעין ולעין בן זומא. אומר הבן יהוידע, יש ספירה שנקראת כתר, וספירה שנקראת מלכות. ספירת כתר נקראת בשם עין, וספירת מלכות נקראת בשם אני. אז הוא אומר, אני זה גם כן אותיות של עין. זה אותו אותיות של עין, א' י' נ', א' י' נ'. אז הוא אומר, מעין ומעין בן זומא, באיזה ספירה אתה נמצא? אתה בכתר או אתה במלכות? זה מה שהוא שאל אותו, מעין ומעין בן זומא, באיזה מהספירות אתה נמצא? כך כותב הבן יהוידע לבאר את הגמרא הזאת. טוב, אמר לו, רבי, אל תכעס עליי. צופה הייתי בין מים עליונים למים תחתונים, הסתכלתי במראות העליונים למעלה, במראות שכנראה הוא יכל לראות אותם, ואין בין זה לזה אלא שלוש אצבעות בלבד. הייתי שקוע במראות עליונים ומצאתי שההבדל בין זה לזה זה שלוש אצבעות, אז אל תכעס עליי שלא ראיתי אותך ולא אמרת לך שלום, פשוט הייתי שקוע. נו, נפלא ביותר. דבר ראשון אנחנו צריכים לדעת שישנם אנשים ששקועים בתורה ולא שמים לב למי שנמצא לידם ומי שמדבר לידם ומה שעושים לידם, הם שקועים בתורה. קראתי שפעם הרב שח הגיע לסוכה של הסטייפלר כדי לדבר על שידוך למרן רבי חיים קניבסקי, כולם זכר צדיקים בברכה. הוא נכנס לרב סטייפלר, ביקור חג, הוא אמר לו, הרב, אולי תגיד לבן שיצא, אני רוצה לדבר על שידוך בשבילו. לא, לא נעים שהוא ישמע. אומר לו הרב, אומר לו רב סטייפלר, אתה יכול לדבר, הוא בן כל לא שומע. יכול לדבר, הוא נמצא בתוך הסוגיה, אתה יכול לשבור פה צלחת, הוא לא שומע שום דבר. הוא נמצא בפרשה, שום דבר הוא לא שומע. אנשים ששקועים, אנחנו לא צריכים את זה, זה גמרות, יש לנו גמרות מפורשות על זה. הגמרה מספרת, במסכת בבא מציע, מספרת הגמרה, שרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, היה מוסר שיעור, ואליהו הנביא ושכיח גבי, אליהו הנביא מגיע אליו לשיעור. מגיע אליו לשיעור, כך כתוב, טוב. שכיח גבי, אומרת הגמרה. יום אחד הוא לא בא, רי שרחיה, והיה ראש חודש, הוא לא הגיע, שחורת שואל אותו, איפה היית? שואל רבינו הקדוש, יצא הנביא, איפה היית? נו, סתם ככה צריך להבין את זה. מה זה הדבר הזה? אני זוכר כדבי נטליה, הייתי בחור בישיבה קטנה, ולמדו בבקיאות, למדו את זה כסדר, למדו את הגמרא. ואז המגיד שיעור אמר, שרבי שועה הגיע אליה רבינו הקדוש, מסר שיעור, ואליהו הנביא לא בא, למחרת הוא בא, שאל אותו, איפה היית? אמר לו, אתמול הייתי ראש חודש, הלכתי לחברון. אז שאלתי אותו ככה בתמימות, בתור ילד בן 14, שאלתי אותו, כבוד הרב, לא הבנתי. רבנו הקדוש שואל את אליהו הנביא איפה הוא היה, והוא אומר לו, אתמול הייתי בחברון, למה הוא צריך לענות לו בכלל? הוא אומר, לא הבנתי, אני אצלך במצבת של משרד החינוך, מה, לא הבנתי, מה אתה שואל איפה היית אתמול? מה, אני צריך דיווח איפה הייתי אתמול? מה אתה שואל איפה הייתי? הייתי בסידורים. מה אתה רוצה שתביא מכתב מאבא? מה, איזה מין שאלה זאת, איפה היית אתמול? ועוד עונה לו גם. מה פתאום הוא שואל, איך, תאר לה, שאלתי אותו השאלה, אמרתי, תאר לך שהרב שלו מזלמן אוירבך נמצא אצלך כל יום בשיעור, היית רק נופל מזה, דון הדור, פוסק אדון, צריך בשיעור, יום אחד הוא לא בא, היית בא אליו ואומר, סליחה, הרב שלו מזלמן, איפה היית אתמול? מה? כל טוב, תהיה בריא להתראות, תישאר עם הדרדקי שלך והכל טוב. אני בא לכבד אותך, אתה שואל אותי איפה היית אתמול? ככה שאלתי אותו, בשליפה, הוא ענה לי תשובה, גאונות של תשובה, באמת גאונות של תשובה. אמר, זה לא נוגע לסיפור של אליהו הנביא, זה נוגע לנו. מה זה נוגע לנו? חז"ל הקדושים מלמדים אותנו, רבנו הקדוש לימד אותנו לימוד. יש לך תלמידים בשיעור, אחד מהם לא בא, תשאל אותו איפה היית. יש שיעור דף היום, יש לך 30 תלמידים, אחד לא הגיע, תיגש אמר, יעקב, איפה היית אתמול? הוא אומר, מה, הרב שמת לב שאני לא נמצא? בטח שמתי לב. דוד, איפה היית אתמול? הוא אומר, הרב שמת לב, הוא בטח שמתי לב. למה? כי באותו רגע שאתה בא אליו, מה אתה אומר לו? איפה היית אתמול, אז מה? הוא אומר, אתה לא תאמין, הרב שם לב שאני לא נמצא, אשתי לא שמה לב אם אני נמצא. הרב שם לב אם אני נמצא או לא, איזה מין דבר זה? אז מה אתה קורא? אתה אומר, הרב סופר אותי, הוא יודע אם אני נמצא או לא. אם אתה בא אליך, אתה אומר, איפה היית אתמול? הוא אומר, כבוד הרב, סליחה שאני אומר, כבר 4 חודשים לא הייתי. מה נזכרת עכשיו? אז זה מה שנקרא, זה לא נעים. אבל אם אחד סופר, מה זה בא להגיד? הבן אדם טוב לו לבוא לשיעור, למה טוב לבוא לשיעור? הרב סופר אותי, הרב רואה אותי, הרב זוכר אותי. אומר, זה לא אליהו נביא, הוא פשוט רצה להראות מה צריכים לנהוג. אתה מגיד שיעור, יש לך תלמידים מהשיעור, אחד לא בא, תשאר אותו, איפה היית אתמול? זה המסר שכתוב כאן, תשובה יפהפייה שהוא ענה על אתר. רבותיי, אמר לו, אתמול הייתי בחברון, צריך להעיר את אברהם אבינו, מתפלל 3 שעות, אחרי זה יצחק אבינו 3 שעות, אחרי זה יעקב אבינו 3 שעות, ואחרי זה אני מחזיר אותם חזרה לקבר. אמר לו, מה? ככה אומר, אז למה אתה לא מעיר אותם ביחד? אמר, קדוש ברוך הוא לא מרשה להעיר אותם ביחד. למה? אם יהיה ביחד, מה תהיה התוצאה? יבוא משיח, קדוש ברוך הוא לא רוצה שיבוא משיח. יתפללו 3 ביחד, אברהם, יצחק ויעקב, יבוא משיח, קדוש ברוך הוא לא רוצה שיבוא משיח. יפה מאוד. שואל אותו רבנו הקדוש, סליחה, אליהו הנביא, שאני שואל עוד שאלה אחת. יש בדור הזה 3 שאם אני שולח אותם, מביאים משיח? אמר לו, כן, רבי חייא ובניו. רבי חייא ובניו, יפה מאוד. הגיע יום עצירת גשמים, שלח אותו את רבי חייא לפני התיבה, ושתי הבנים שלו, חזקיה ויהודה, גם לפני התיבה, שלח אותם לפני התיבה, וניגשו להתפלל. כיוון שאמרו משיב הרוח, התחילה הרוח לנשב. אמרו מוריד הגשם, התחילה הגשם לרדת. יפה מאוד. כיוון שהגיעו לבין מה נתן לחיות מתים, מה קרה? רק השלמה אומרת הגמרא. העולם התחיל לזוז, כל המצבות בהר הזיתים, הכל התחיל לנוע במקומו. וואו, המתים אמרו, יופי, יוצאים החוצה עוד רגע. ברוך השם, כל אחד הוריד את החול, התחיל להסתדר, לפני שיוצאים החוצה. אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה זרז, מי גילה את הסוד הזה? אמרו, אליהו הנביא גילה את זה לרבנו הקדוש. מיד, מה כתוב? שלח הקדוש ברוך הוא מלאך, והמלאך עבר ביניהם ובלבל אותם. כך כתוב בגמרא. שמעתם? רבותיי, אנחנו צריכים, הם צריכים כדי לבלבל אותם מהמחשבה. מה צריך לשלוח למטה? מלאך. אנחנו מה צריכים? מלאכים שיכנו? אנחנו צריכים מלאכים שיכניסו אותנו. הם צריכים מלאך שיוציא אותם. אנחנו, הם מה? אם לא מלאך, הם ממשיכים הלאה. צריך לבוא מלאך לעבור ביניהם, בלבל אותם. אנחנו לא צריכים את זה. ברוך השם, צריך מלאך שיכניס אותנו, נכון? אין כל דבר קטן, מוציא אותנו מיד מהתפילה. זה מה שכתוב כאן. ישב בן זומא, מספר המדרש. וישב היה תוהה. היה תוהה, חשב בעולמות העליונים. עבר רבי יהושע בן חנניה ושאל בשלמה, בן זומא, מה שלומך? הוא לא עונה לו. בן זומא, מה שלומך? הוא לא עונה לו. הוא שואל אותו בשלישי, ענה לו בבהילות. הוא פתאום מתעורר, אמר, כן, הרב, הרב, מה קרה, מה קרה? זאת אומרת, מה? הוא לא היה פה. הוא לא היה פה. בפעם השלישית הוא פתאום שם לב שמישהו קורא לו. הוא התעורר, אמר, כן, הרב, מה רצית? אמר לו, בן זומא, מאין הרגליים? איפה היית? מה זה מאין הרגליים? איפה היית? איפה אתה הלכת? לאיזה סולם עלית? איפה הלכת? אמר לו, מאין הייתי? הייתי שקוע בדבר. אמר לו, מעיד אני עליי שמיים וארץ. אינני זז מכאן עד שתודיעני מאין הרגליים. אני לא הולך מפה עד שתגיד לי מאיפה הרגליים, איפה היית, איפה טיילת. מה זה מאין הרגליים? כמו שכתוב בפסוק, חישבתי דרכי ואשיב הרגליים לדותיך. ראש דבר חשב, איפה היית? אמר לו, הייתי מסתכל במייסה בראשיש, הסתכלתי בעולמות העליונים, ולא היה בין מים עליונים למים תחתונים, אלא 2 ו-3 אצבעות. אותו סיפור שבגמרא, בגמרא כתוב 3 אצבעות, כאן אומר, מעיין הייתי, לא שעבר בהר הבית, הוא ישב, פגש אותו תוהה, אמר לו, הסתכלתי וראיתי שבין העליונים לתחתונים 3 אצבעות, זה מה שהוא אמר לו, יפה מאוד. אומרת הגמרא, אומר המדרש, אמר, הפך רבי יהושע פניו, רבי יהושע בן חנניה, בא עם קבוצה של תלמידים, הפך את הפנים שלו, וברגע שהוא הפך אותו עם הפנים שלו, הוא אמר לתלמידים, הלך בן זומא, בן זומא לא איתנו כבר, בן זומא מה שנקרא, הוא כבר מטייל בעולמות העליונים, הוא כבר לא נמצא איתנו, הוא כבר מה שנקרא למעלה, הוא כבר לא בכלל לא שייך איתנו, יש הרבה אנשים שאתה אומר, תשמע, הוא כבר נמצא למעלה, הוא לא נמצא איתנו, הוא נמצא למעלה, זה מה שקרה. יפה מאוד. לא היו ימים מועטים, אומר המדרש, ובן זומא נפטר מן העולם. זה מה שכתוב. כמה ימים, ובן זומא איננו בעולם הזה. אלה הדברים שמופיע במדרש, בראש ישרה, בפרש בית, עוד ד', זה מה שמופיע. רבותיי, בא מפעמים המפרשים שם במקום, במדרש רבה, ואומרים דבר פלא. בגמורה במסכת חגיגה, בדף י' ד', עמוד ב', אומרת הגמרא, 4 נכנסו לפרדס. אומרת הגמרא, בן זומא הציץ ונפגע, בן עזאי הציץ ומת, אלישע בן אבויה קיצץ בנטיות, רבי עקיבא עלה בשלום וירד בשלום. זה מה שמופיע שם. מה כתוב על בן זומא? בן זומא כתוב הציץ ונפגע. מה זה הציץ ונפגע? מה זה המושג הציץ ונפגע? מה הכוונה? הציץ ונפגע, הוא נשאר למעלה. אומר המהרש"ו, איבד את השפיות הדעת שלו. מה זה הציץ ונפגע? הוא פשוט לא הצליח לרדת. הוא נשאר למעלה. הוא נשאר למעלה. יש אחד נמצא בפסגות, לא יורד. נמצא למעלה, לא יורד. למה? הוא כל כך היה בפסגות, כל כך למעלה. היה קשה לו לרדת למטה. אז הוא הציץ ונפגע. ההרגשה שלנו אחרי הימים הנוראים, מה אתה מרגיש? הציץ ונפגע, אתה לא רוצה ללכת משם. מה לעשות? מורידים אותך בכוח מהימים הנוראים. הוא אומר, תראה למטה, הלו. מור השם, אבל מה היינו רוצים? היינו כל מה רוצים להיות שם. רוצים להיות בציל הדמנותה, להיות בסוכה, להיות כל הזמן. זה הרגשה. להבדיל, בן זומה, אומרת הגמרא, נשאר למעלה, הציץ ונפגע. כעבור כמה ימים, זה מה שהוא אמר, הוא כבר עזב את העולם, הוא כבר לא איתנו. כעבור כמה ימים הוא נפטר. עד כאן הדברים שמופיע בשתי מקומות. כאמור, כמו שכתוב, פעם אחת מופיע בגמורה בחגיגה, פעם שנייה מופיע במדרש רבה ב' בפרשת השבוע. מצאתי דבר יפהפה בספר שנקרא שבילי פנחס על חומש בראשית, מאמר ור. הוא מביא דבר פלא. הוא מצא בספר ילקוט הגרשוני, ילקוט הגרשוני בשם ספר שנקרא מתוק מדבש. מה זה מתוק מדבש? זה לא של הרב דניאל פריש, זה ספר שחיבר אותו רבי יצחק פרחי. היה צדיק גדול בירושלים, קראו לו יצחק פרחי, היה מקובל גדול לפני 250 שנה בערך, מלי 1750, בערך 250 שנה פלוס, משהו כזה פחות או יותר. הוא חיבר ספר שנקרא מתוק מדבש. הוא בא ושואל, מה פירוש הדבר? שהרקיע שבין מים עליונים למים תחתונים זה שלוש אצבעות בלבד. מה הפירוש של הדבר הזה? אז הבן יהוידע כבר שואל את זה, שם בגמרא, במסכת חגיגה, ואומר הבן יהוידע. הוא אומר פשוט מאוד. הוא אומר, אלוקים עשה את הרקיע. אלוקים בגימטריה 86. והרקיע הזה שעשה אלוקים, הוא מבדיל בין מים למים. זה הרקיע. מים כמה זה בגימטריה? 90. אומר הבן יהוידע, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אז מקום אחד מהמים ירד, כי רוח אלוקים מרחפת. עד כמה נשאר לך? ממים נשאר לך 89. מה ההבדל שמבדיל בין מים עליונים למים תחתונים? מה מבדיל? 3, זה הכל. כי המים, הורדת לו אחד, נשאר 89. אלוקים בגימטריה 86, אז זה השלוש אצבעות שמבדילות בין מים למים, בין מה שאלוקים שמרחף על פני המים לבין המים התחתונים. ככה כותב הבן יהוידע, פירוש נפלא ביותר. בא ספר מתוק מדבש לרבי יצחק פרחי ואומר דבר יפהפה. כתוב בגמורה בפסוחים, אומרת הגמרא, פסוק אחד אומר כי גדול מעל שמיים חסדך, ופסוק אחד אומר גדול עד שמיים חסדך. אז אחד אומר מעל שמיים חסדך ואחד אומר עד שמיים חסדך. אז מה זה, מעל שמיים או מתחת לשמיים? אומרים חז"ל, תוי ראש האדם לומד לשמע עולה על שמיים חסדך, מגיע לשמיים. תוי ראש האדם שלא לומד לשמע, לומד לשם כבוד, לשם פרסום, אז מה הייתה? היא עד שמיים, היא לא עולה למעלה, מגיעה עד שמיים. אומר הספר הזה, מתוק מדבש, דבר מתוק מדבש. אומר דבר יפה. אומר, כתוב בגמורה במסכת בבא קמא, אומרת הגמרא, מים זה כינוי לתורה, אוי כל צמא לכו למים. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, אין מים אלא תוירו, שנאמר אוי כל צמא לכו למים. זה מה שקרה כאן. אותו דבר אומרים חז"ל, התורה נמשלה למים, מים הולכים ממקום גבוה למקום נמוך, אף התורה נמצאת אצל מי שמנמיך את עצמו עליה. אומר הספר הזה דבר נפלא, כתוב בפסוק, ויאמר אלוקים היא רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים, ומים זה תורה הקדושה. אז מה מבדיל בין מים למים? אומר הספר מתוק האור, מתוק מדבש, דבר נפלא, והמסך המבדיל בין מים למים הוא הרקיע, שמבדיל בין תורה שעולה למעלה ותורה שאיננה עולה למעלה. מה מבדיל? תורה שנלמדת לשמה עולה מעל שמיים, תורה שלא נלמדת לשמה עד שמיים. זה מה החלוקה שיש לנו. והרקיע הוא זה שמפסיק ולא נותן לתורה לעלות. מה האובי של הרקיע? האובי של הרקיע הוא שלוש אצבעות. מה יש בשלוש אצבעות האלה? הוא אומר, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אלה שלושת האצבעות שגורמות למה? שגורמות שזה לא יעלה למעלה. אומר הספר שבילי פנחס בתוך הדברים שלו. פירוש הדבר, שאם אדם לומד תורה בשביל קנאה, או בשביל תאווה, או בשביל כבוד, שיקראו לו רבי, שיקראו לו אדם גדול, שיכבדו אותו, או לקנטר, התורה הזאת עולה למעלה. אז זה שייך לשלוש אצבעות, שמוצאים את האדם מן העולם. אלה הדברים האלה שמוצאים את האדם מן העולם. ממילא נוכל להבין, שמה שחז"ל הקדושים אומרים, שטוירו מגנה ומצלה, כותב אור החיים הקדוש, בפרשת בחוקי סי, טוירו שמגנה ומצלה, זה טוירו שלומדים לשמה, תורה שלומדים שלא לשמה, לא מגנה ומצלה. אבל אם אדם לומד תורה לשם כבוד, אז התורה הזאת לא מגינה עליו, אין לו שום הגנה. אלה הדברים שאומר הספר מתוק מדבש עם הביאור הנפלא של שבילי פנחס. וכאן הוא מוסיף עוד קטע אחד, ואני רוצה קצת להרחיב, להוסיף על הדברים שלו. אומרת התורה בפרשת ויקרא בפרק ב', ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם. אתה רוצה להביא קורבן מנחה להשם, בביאה את בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסלטה ומשמנה, על כל לבונתה. והקריב הכהן את הזכרתה המזבחה, אישר ריח ניחוח להשם. אומר רשי, מה זה מלוא קומצו? איך קומצים? אומר רשי, חופנים עם שלוש אצבעות. לא לוקחים את כל היד. חופנים עם שלוש אצבעות חופנים. ושני האצבעות הצדדיות מוחקים את מה שנשאר בצדדים, ואת זה שמים על המזבח. שואל הספר שבילי פנחס, למה דווקא שלוש אצבעות? למה לא לקחת את הכל? קח את הכל, את כל הארבע, והכל בסדר גמור, למה לחוות? אומר לא. אם אתה אומר ששלוש אצבעות חותכות את התורה מלעלות למעלה, יש אפשרות להעלות את התורה שלמדת לשם כבוד למעלה. מה צריך לעשות? לקחת ולחבול, לקפל את שלושת המידות האלה. לקפל את הקינה והתאווה והכבוד בשלוש אצבעות, וקמץ ממנה הכהן, אתה קומץ בשלוש אצבעות, ואז מה? אתה לוקח את כל המנחה ומביא אותה לקדוש ברוך הוא. ולכן גם כאן זה נאמר בשלוש אצבעות, גם הקמיצה נעשית באותו צורה, כמו שלוש אצבעות שמבדילות בין רקיע שעליו מים עליונים, שהתורה עולה מעל שמיים חסדיך, זה תורה שנלמדת לשמה, לבין תורה שנלמדת שלא לשמה, שזה עד שמיים חסדיך. עד כאן הדברים באופן נפלא, בסייעתא דשמיא. לאחר שהבאנו את זה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך פרשת השבוע, וללמוד מנה כאן דבר פלא, בסייעתא דשמיא, שמצאתי במהר"ל על המשנה הזאת, הקינה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. למה בחרתי להתעסק בזה? בגלל שחז"ל הקדושים בפרקי דרבי אליעזר בפרק י"ג, שחז"ל הקדושים מדברים על חטאו של אדם הראשון, ושמתבטאים על חטאו של אדם הראשון צריך להיזהר, כי אדם הראשון זה לא אדם פשוט, זה אדם שהוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. והגמרא אומרת, עם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ראשונים כבני אדם אנו כחמורים. ושהגמרא מספרת במסכת בבא בתרא בדף נ"ח, אומרת הגמרא שרבי בנה הלך לציין מערות קבורה, והוא עבר את הקבר של יעקב אבינו, ועבר את הקבר של יצחק אבינו ואברהם אבינו, ונכנס פנימה אל הקבר הכי פנימי של אדם הראשון, יצא בת קול ואמרה לו, בדיוקני הסתכלת, בדמות יוקני אל תסתכל. פירוש דבר, בדמות יוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. מי זה? יצא בת קול ואמרה, את יעקב ראית, את אדם הראשון אל תסתכל. למה? זה שופרי די יעקב, מאין שופרי די אדם הראשון. אומרת הגמרא, אמר רבי בנה, ראיתי את אדם הראשון. אמר ראיתי? ראיתי את העקב שלו. העקב שלו זה החלק הכי נמוך, זה העקב שלו. והעקב שלו, אתה יודע למה היה קורה איתו? הסנבור שיצא מהעקב שלו היה מכה גלגל חמה, מסנבר את השמש. יש לך מושג מה זה? אין לנו מושג מה זה. זה הגדלות הנורא שיש לנו בנושא הזה בסייעתא דשמיא. רבותיי, הולכים לדבר על אדם הראשון. אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף מ', מה היה עץ שממנו אכל אדם הראשון? מביאה הגמרא במסכת ברכות דף מ', מסכת סנהדרין דף עין, אחד אומר חיטה היה, אחד אומר גפן היה, אחד אומר תאנה היה. במדרש מופיע דבר נוסף, אתרוג היה. אלה שלושת הפירות שמהם אכל, התורה לא כותבת, לא מציילת מה היה הפירות. באים רבותינו, רבי מאיר ורב נחמיה, כל אחד בדבריו שלו, זה אומר רב נחמיה, אומר תאנה הייתה, רבי יהודה אומר חיטה היה, ואחד אומר שהיה גפן, כל אחד ואחד הולך בדרכו להסביר את הדברים. רבותיי, בא בן יהוידע, שם במקום, במסכת ברכות, ושואל שאלה, מה היה שם? שלוש עצי דעת? כמה עצי דעת היה? שלוש עצים? היה עץ אחד. אז מה זה? אחד אומר חיטה, אחד אומר גפן, אחד אומר תאנה. מה, אם היה שם, אומר, היה גן, גן של עצים, אז היה אחד חיטה, אחד צור. אתה מדבר עץ אחד, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. אז מה אחד אומר חיטה היה, אחד אומר גפן היה, אחד אומר תאנה? עץ אחד היה, שאלה כל כך יפה. אומר הבן יהודה, היה עץ אחד, עץ אחד לא היה יותר. אומר, וכולו קושטה, כל אמת. אלא מה? יש לנו דבר אחד. עץ אחד היה, שכל פרי בו היה בו טעם אחר. פרי אחד היה בטעם של גפן. פרי אחד היה בטעם של תאנה. פרי אחד היה בטעם של חיטה. דבר ראשון צריך לדעת שהתורה, חיים אומר, שחיטה זה כמובן לא החיטה של היום, כי החיטה של היום לא יכול להיות שהעץ הזה הוא טוב למאכל ונחמד למראה. לא יכול להיות שהוא נחמד למראה. מה יש לך נחמד בשיבולת? מה יש לך שם? שיבולת עם כמה חיטים, מה יש לך שם יפה? אם אתה מדבר על אתרוג, אתה אומר, זה נקרא פרי יפה. יש לך, אני יודע מה על העץ, יש לך מנגו, יפה, יש לך תפוח אדום על העץ, טרקינג, משהו יפה. אני מבין, זה יפה. מה יש בחיטה? גודל על העץ שיבולים? מה אתה מתרגש מהשיבולים האלה? חבורה של גרעינים? מה? בוודאי שלא, אומר את אורז חיים. מה היה? גדלו על העצים לחמים, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת דף למד, שבעזרת השם עתידה ארץ ישראל, מה? להוציא גלוסקי מאות, אומרת הגמרא. יהיה לך עץ של לחמניות, יהיה לך עץ של לאפות, יהיה לך עץ של לחמניות עם סומסום, יהיה לך לחמניות עם פרק, בעזרת השם. יהיה לך עוגה קרמשנית, כל אחד גודל בצורה אחרת. יש לך עוגה, יש לך עץ חלבי, ברוך השם, זה מגדל עוגות גבינה בלי סוכר. זה מגדל עוגות גבינה עם דובדבנים גם. ברוך השם, כל העצים, הצידים, העצים, להוציא אומרים חזל פירות, יהיה לנו עצים שיוציאו לחמים. אומר אורז חיים, למאן דאמר חיטה היה, זה לא גרעינים. מה היה? היה לחמים, היה לחם. איזה לחם היה שם? אני לא יודע. אבל היה לחם טוב היה שם על העץ, וזה הוא אכל. ככה כותב הספר בן יהוידע, ורבותיי, אותם דברים תמצאו בזוהר. בזוהר הוא כותב אותו דבר, שהיה לנו את שלושת הדברים האלה, אומר הזוהר, לא שלושת הדברים, היה שבע דברים היה בעץ הזה. גם חיטה וגם שעורה וגם גפן וגם תאנה וגם רימון וגם זית וגם תמר. כל השבע מינים, כותב הזוהר בתיקונים, כל השבע מינים היה בעץ הזה. השאלה מה לקחת לפה? אם לקחת פרי שעל אותם של גפן או לקחת טעם תאנה, זה מה שכתוב שם. עד כאן הדברים בין יהוידע וזוהר על מה מונח בעץ הזה. רבותיי, בא מהר"ל בספרו ואומר דבר נפהפה. אומר המהר"ל, דע לך, מה שחז"ל הקדושים פותחים בפרקי דרבי אליעזר פרק י"ג את חטא אדם הראשון, הם פותחים בהקינה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. וחז"ל הקדושים שם במדרש אומרים קינה, מי קינה במי, איזה כבוד היה שם, מה מונח כאן בכל המחלוקת הזאת. מי שרוצה יסתכל שם, יש שם פיור פר אחד של רבי חיים פלאג'י, יש שם פיור אחד ולא עוד אלא של רבי הכהן מאזמיר. יש שם מלא פירושים, כל אחד הולך בכיוון שלו, אני לא הולך עכשיו להסביר את כולם. אבל כשהתנא רבי אליעזר בן הורקנוס פותח את חטא אדם הראשון, איך הוא פותח? הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. רבותיי, מה היה העץ? אז אמרנו, חז"ל הקדושים אומרים, מה דאמר, אחד אומר חיטה, אחד אומר גפן, אחד אומר תאנה. במדרש רבה, אומר המדרש, מה היה החטא? אחד אומר, האילן שממנו אכלו אדם וחווה, חיטים היו. כהדלהה ובברנש דעת, הדאמרין, אדם שאין לו שכל, מה אומרים עליו? הוא בחיים שלו לא אכל חיטים. למה? כי החיטה מביאה דעת לאדם. כך כתוב בחז"ל. אומרים חז"ל, שהילד לא יודע להגיד אבא ואמא עד מתי שהוא לא אוכל חיטה. כך כתוב בחז"ל. רבותיי, אומר הבן יהוידע, למה בחרו להגיד עד שהוא לא אומר אבא אמא? שיגידו עד שהוא לא אומר במבה בובה. למה דווקא אבא אמא? כך הוא שואל. הילד אומר, לא מבין עד מתי שהוא אומר אבא אמא. אומר, למה אבא אמא? אומר, מה פתאום אבא אמא? כך שואל הבן יהוידע, לא שאלה שלי. הוא אומר, אתה יודע למה? כי אבא ואמא זה כינוי לחוכמה ובינה. זה הכינוי של זה. איפה? אז מי שאמר כל נדרי, לא לפני הרבה זמן, בסך הכל לפני 15 יום, אמרנו כל נדרי, זה נראה לכם לפני 7 שנים, אבל זה לפני 15 יום, אמרנו, עמדנו ביום שלישי בלילה, ואמרנו כל נדרי. אחרי שגמרנו כל נדרי, אומרים קטע מהזוהר. כרבי שמעון סליק ידוי לגבי אילוי, רבי שמעון הרים את הידיים של השמיים, ושבח למור העלמה, הוא שיבח לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבון אלמין אביד בגין שכינתא דהי בגלותא, תעשה למען השכינה הקדושה שהיא בגלות, ואם היא בהומה, האבא ואמא דינון חוכמה ובינה. מה זה אבא ואמא? חוכמה ובינה. אומרים חז"ל, ילד לא יודע להגיד אבא אמא, הכוונה לחוכמה ובינה, עד שלא יאכל חיטה. זה לא סתם אבא ואמא. אבא ואמא זה כינוי לחוכמה ובינה, כמו שהזוהר כותב כאן בפתיחה. אז זה הגדלות של זה. אחד אומר לא, אחד אומר זה לא היה חיטה, זה היה גפן, כך הוא אומר. אחד אומר לא גפן, זה היה תאנה. רבי יצחק דאקו, רבי אבא דאקו אמר אתרוג היה, שנאמר ותרא אותו אישה כי טוב העץ, אמרת מה, איזה עץ שהוא, מה שנאמר, נאכל עצו כפריו, אין אוהל האתרוג, עד כאן הדברים. טוב, כל אחד הולך בדרכו, והכל מדוקדק בדברי ההלכה. דיברנו על זה לפני כמה שנים, אני לא רוצה לחזור על מה שכבר אמרנו, אלא על החלק שנתחדש לנו בסייעתא דשמיא. בא מהר"ל, בבואו להסביר את המחלוקת הזאת, חיטה היה, גפן היה, מה היה, כותב המהר"ל דבר נפלא. דע לך, שקנאה, תאווה וכבוד זה חיטה, זה גפן וזה תאנה. זה הכוונה, קנאה, תאווה וכבוד. ולמה? כותב המהר"ל, בואו נסביר את הדברים עד כמה שידנו משגת. כותב המהר"ל דבר נפלא. הכוונה למהר"ל בדרך חיים באבות, פרק ד' משנה כ"ף א'. הוא אומר, באדם יש שלושה חלקים שווים. הכוח הראשון הוא הכוח הטבעי. הוא מקבל ההזנה שאדם ניזון, הוא מגדל הגוף, ומכוח זה בא התאוות. הכוח שני הוא הכוח החיוני, שממנו בא לאדם חיות, ולכוח זה אדם מתנועע ממקום למקום, וממנו באות המידות, הנקמה והנטירה, הקינה והשנאה, ומקום משכן זה הוא בלב. אז אמרנו, אחד יש לנו, הראשון הוא הכוח הטבעי, משכנו הוא בכבד, הכוח הזה הוא משכן בלב. יש כוח שלישי, הוא כוח הנפשי, הכוח הזה יבוא ממנו כוחות הרבה, כמו כוחות החושים, חמישה חושים שיש לאדם, וכוח המחשבה והדמיון והזיכרון והשכל, ומשכן זה הדבר נמצא במוח. ומעתה בין תבין, אומר המהר"ל, אלו שלושה דברים שהזכירה המשנה, שמוציאים האדם מן העולם, מכוונים כנגד שלושה חלקים בגופו של האדם. הקנאה מצד הנפש, התאווה מצד הטבע, והכבוד מצד השכל. עד כאן הדברים שלו בקיצור נמרץ. אומר המהר"ל בהמשך שלו, התורה כותבת לנו, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. אחד, זה מה הכוונה? הרצון שלה לאכול. וכי תאווה על העיניים, הסתכלה על הצבע. ונחמד העץ להשכיל, יש לו שכל. אומר המהר"ל, כי טוב העץ למאכל הוא כנגד התאווה, כי האכילה היא של האדם מן התאווה. וכי תאווה הוא לעיניים, הוא כנגד הכוח הנפשי. וזה נמצא איפה? הכוח הנפשי, כמו שאמרו חז"ל, שוריינה דעינה בלי בטליה. ונחמד העץ להשכיל הוא כנגד כוח השכל. אומר המהר"ל יוצא שאדם מחולק לשלושה חלקים, גופני, נפשי ושכלי. וכל אחד מהפירות של העץ נתן את הכוח הזה. מה נתן את הכוח? אומר המהר"ל. אומר המהר"ל, רבי מאיר אומר גפן היה, רבי יהודה אומר חיטה היה, ורבי נחמיה אומר תאנה היה. מה המחלוקת? איזה דבר עיקרי הביא לאדם את המיטה? לדעת רבי מאיר העיקר הוא הכוח הנפשי, שמנו הריאות וחמדת הראייה, שעל ידו באה המיטה, וזה היה הגפן, זה הדבר הראשון. רבי יהודה אמר שהכוח השכלי הוא הנמשך ביותר, ולכן סבר שחיטה היה, כי זה נמצא השכל, שם נמצא השכל של האדם. אז זה החלק הנוסף. ולדעת רב נחם היה תאנה, כי הדבר הזה הוא כנגד כוח התאווה, כי התאווה, התאנה הוא תאבה ופותחת את הקיבה של האדם ועושה דברים טובים. אומר המהר"ל יוצא ששלושה דברים מחולקים כנגד שלושת העצים. מה העצים? הכל היה בעץ אחד, הוא אומר. יש לך כוח אחד, חיטה, זה נחמד העץ להשכיל, ואתר אתה, תאווה לעיניים, זה הגפן, והדבר הנוסף, שיחמדה לאכול אותו, זה כנגד התאנה. אלה הדברים שכותב המהר"ל. הבאתי לכם את זה בקצרה, מי שרוצה יעיין אותו בפרקי אבות, כמדומני 4-5 עמודים, הוא מקדיש לביאור העניין של חטא אדם הראשון על פי היסוד הזה. אם ככה רבותיי, אני רוצה להיכנס לתוך סוגיה בסיומם של חגים, ונלמד בצוותא בסייעתא דשמיא את מה שעבר עלינו לטובה בחגים האלה. רבותיי, חז"ל הקדושים אומרים שחטא אדם הראשון שהיה מתי? בראש השנה. ראש השנה זה זמן של החטא של אדם הראשון. שביעית נפח בו נשמה, שמינית הכנסו לגן עדן, שיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון, ב-12 יצא בחנינה. אז מתי זה קרה? בשעה העשירית של יום שישי, זאת השעה שבו אכל אדם הראשון מעץ הדעת. רבותיי, אחד אומר תאנה היה, אחד אומר חיטה היה, אחד אומר גפן היה, אחד אומר אתרוג היה. אומרים חז"ל בגמרא במסכת עירובין דף י"ח עמוד ב', אדם הראשון חסיד היה. מה זה חסיד היה? כיוון שהקדוש ברוך הוא נזב בו שהוא חטא, ואמר לו, אייכה, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול מנו אכלת? אדם הראשון הבין שהוא חטא, מה הוא עשה במקום? אומרת הגמרא, רבי מאיר אומר, עוד אומר, ראשון חסיד גדול היה, כיוון שראה שנכנסה מיטה על ידו, ישב בתענית 130 שנה, ופירש מאשתו 130 שנה, ושם על עצמו זרזי תאנים במשך 130 שנה. שמעתם? 130 שנה היה בתענית, 130 שנה פירש מאשתו, 130 שנה שם על עצמו את עצי תאנה. זה לא שהוא תפר לעצמו עלי תאנה, זה קרה מיד אחרי החטא. אחרי זה הקדוש ברוך עשה לו כותנות אור. ממילא אומר חז"ל, הוא לבש על עצמו תאנים. למה? בחינת יזכיר לו יום המיטה, כותב השל"ה הקדוש. הוא פרש מאשתו 130 שנה, כי הסיתה אותו לחטא, אז הוא פרש ממנה. הוא לא אכל 130 שנה, למה? כיוון שהחטא שלו היה באוכל, אז הוא לא אכל. הוא חטא בתאנה, לכן מה? לכן הוא כיסה את עצמו בזרזי תאנים. כך הופיע בגמרא, וכך אומר השל"ה הקדוש. דרך אגב, כאן כתוב שהוא התענה 130 שנה. כותב השל"ה הקדוש, 930 שנה הוא היה בתענית. תענית בגימטריה 930. 930 שנה, אומר השל"ה הקדוש, היה אדם הראשון בתענית. בא הספר, תורת חיים, ושואל שאלה, איך אתה אומר שהוא צם 130 שנה? תפתר בקשה גמרא בעבוד אזורי, אומרת הגמורה בעבוד אזורי, תנו רבונו, לפי שראה האדם הראשון שהולך ומתמעט היום, אמר שמה על זה שמה, שצרחתי בעולם, וככן חשך האור בעדי, וישב 8 ימים בתענית ובתפילה. שאלה תורת חיים, אז כמה זמן הוא ישב בתענית? 8 ימים, מה אתה אומר 130 שנה? ילקו שימויני, פרק דרב לזה פרק חב. באחד בשבת, יום ראשון אחרי שהוא חטא, באחד בשבת, נכנס אדם הראשון במי הגיחון העליון, עד שהגיעו המים עד צווארו, וניתנה 7 שבתות ימים, עד שנעשה גופו כמין קברה. וביקו שימויני כתוב, נעשה גופו כליבו. רואים שם המפרשים, הגוף שלו נהיה אדום, כמו הלב שהוא אדום מאדם, ככה כל הגוף שלו נהיה אדום. רבותיי, תחליט. 8 ימים, 7 שבועות, 130 שנה, 930 שנה. תחליט כמה זמן הוא היה בתענית. אומר התורה חיים, בהתחלה הוא לא אכל ולא שתה 8 ימים, לא ביום ולא בלילה. כלום, 8 ימים לא אכל ולא שתה. לכן מדגישה הגמרא 8 ימים. אחרי זה מה כתוב? הוא היה מה? אומרים חז"ל פרקי דרב אלעזר, ישב במי הגיחון וישב שם 7 שבתות. השאלה אם חז"ל מתכוונים שהוא התענה 7 שבתות, רק בשבתות הוא התענה, או שהכוונה ל7 שבועות. יכול להיות שגם ב7 שבועות מדובר על אותו דבר, שהוא גמר את 8 ימים ואת 7 שבתות, אחרי זה הוא הלך לצום 130 שנה רק בבוקר. אומר המהר"י בן שועייב, 129 שנים הוא התענה. אז זה מסתדר טוב מאוד. למה? בהתחלה 8 ימים יום ולילה, אחרי זה היה לנו עוד 7 שבתות, וחוץ מזה 129 שנים, אז זה לא 130. אומר השל"ה, דע לך, 930 שנה היה בתענית אדם הראשון. רבותיי, התענית נגמרה, התענית של תאנה נגמרה, תאנה נגמרה, הוא תיקן אותה, צם כל החיים שלו, חלק מהחיים שלו, החטא הזה תוקן. יפה מאוד. מה נשאר לנו? נשאר לנו מה? למאן דאמר גפן ולמאן דאמר חיטה. מה אנחנו עושים עם זה? חוץ מזה שבאה הגמרא, משנה הגמרא במסכת תמיד, אומרת הגמרא שמערכה שנייה של קטורת היו עושים אותה עם עצי תאנים, אומר רש"י. למה דווקא עצי תאנים? אומר רש"י במסכת זבוכים דף נ"ח, אומר רש"י, וכך מופיע במשנה בתומיד, למה דווקא? כדי לכפר על החטא אדם הראשון, למאן דאמר תאנה היה. יפה מאוד. אז את העניין של התאנה גמרנו. מה נשאר לנו? נשאר לנו גפן וחיטה. אומר השל"ה הקדוש, בליל הסדר אנחנו אוכלים מצות ושותים 4 כוסות. אוכלים מצות ושותים 4 כוסות, למה זה נעשה? לתקן את החטא של אדם הראשון באכילה מעץ הדעת, למאן דאמר גפן היה ולמאן דאמר חיטה היה. עד כאן יש לנו תשובה של השל"ה הקדוש. וכאן אני רוצה לתת לכם מתנה. היום היה יום הדהילולה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל, שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל בכל אתר ואתר. רבותיי, בחג הסוכות שמתי לי בצד כמה ספרים שרציתי ללמוד בחודש אלול ולא הספקתי, ברוך השם. אמרתי, אני אלמד את זה, אלמד את זה בסוכות, למרות שסוכות זה זמן שמחתנו והחומר של ראש השונה זה זמן פחדנו. אז איך אנחנו עושים? שאלתי רב, אמרת, יכול ללמוד. יכול ללמוד, אז למדתי דברים שקשורים לראש השונה, כי ההכנה לראש השנה שנף שין פי דלת בעזרת השם. אז שם, אז למדתי כמה דברים. אחד הדברים שמצאתי שם, מצאתי מימרה שמביא אבני סוסחו, בשם הקדוש הסלוי לרב ליצחק מברדיצ'ו, שהיום היה יום ההילולה שלו. רבותיי, תראו דובר פלא בסייעתא דשמיא. למי שזוכר, שבת תשובה, אתם זוכרים שבת תשובה? שבת תשובה, יומיים לפני יום כיפר. שבת תשובה. בשבת תשובה, קראנו הפטרה של הנביא הושע, שובה ישראל, עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. דיברנו בערב שבת, שבת תשובה, מה ההבדל בין התשובה של אדם הראשון, והתשובה של קין לבין התשובה של ראובן? אמר לקדוש ברוך הוא, אתה פתחת בתשובה תחילה, מה אני אשלם לך? אתן לך נכד, מי זה הנכד שלך, הושע, שיפתח בתשובה תחילה. שאלנו, הוא פתח בתשובה תחילה? מי פתח בתשובה תחילה? מי? אדם הראשון, קין, הם פתחו בתשובה תחילה. מה זה אתה פתחת בתשובה תחילה? חוץ מזה, אתן לך נכד שיפתח בתשובה תחילה, הושע הנביא הראשון? משה רבינו לא יתרא לתשובה, יהושע לא יתרא, שמואל הנביא לא. מה זה פתחת בתשובה? ומה התשובה שאמרנו, אתם זוכרים? אתם זוכרים מה הייתה התשובה? זה תשובה מאהבה וזה תשובה מהירה. הם פחדו מהקדוש ברוך הוא, אמר להם אייכה, כל בני אחיך צועקים אליי מן האדמה. אומר כחון, ריבונו של עולם, אם עליהם צועקים אליהם לא חוזרים בתשובה בכלל. ראובן פתח בתשובה תחילה, אף אחד לא אמר לו כלום, הוא פתח בתשובה, הוא עשה תשובה לבד. תשובה הזאת קוראים לה איך? תשובה מאהבה, זה השם שלה. תשובה מאהבו, זה התשובה שלה. רבותיי, למדנו מכאן יסוד נפלא בעבוד עשה שם. רבותיי, בא הנביא הושע ואומר פסוק, שעליו מדבר הקדוש הסלוי, אבל קודם כל נקדים הקדמה. שואל הקדוש הסלוי שאלה יפה מאוד, רבותיי, כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף, עצבות וערבי נחל. מה זה ולקחתם לכם ביום הראשון? זה יום ראשון? זה לא יום ראשון, זה 15 בחודש. מה זה יום ראשון? אומרים חז"ל, ראשון לחשבון עוונות. רבותיי, אחד אמר, מה ראשון חשבון עוונות? זאת אומרת, מכיפור עד ערב סוכות אתה עושה עבירות on the house, מה שנקרא. הכל על הבית, מה זה, מה זה? ראשון לחשבון עוונות. ודאי, ידונו כל אחד על העוונות, זה לא פשוט הראשון לחשבון עוונות, שזה גואל מבילנה, ודאי, שואל הבני איסוסכו, בשם הקדוש הסלוי, אומר, מה זה ראשון לחשבון עוונות? אומר הספר קדוש הסלוי לרב יצחק מברדיצ'וב, גמרא במסכת יומא אומרת, אדם עשה תשובה, אומרת הגמרא, זדונות הופכים להיות לו לשגגות, מצד אחד אומרת למה השגגות, מצד שני אומרת הגמרא שמי שעשה תשובה, זדונות הופכים להיות מה? זכויות, אז תחליט זה זכויות או שגגות, מה זה? אומרת הגמרא, עשה תשובה מהירה, זדונות הופכים להיות שגגות, עשה תשובה מאהבה, מה קורה? זדונות הופכים להיות זכויות. רבותיי, מתי זה נהפך? אומר הקדוש הסלוי, כשאתה עושה תשובה בימים הנוראים, זה תשובה מהירה. למה תשובה מהירה? מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, מי בחניקה, מי בסקילה, מי עני ומי ישיר, מי ישלם ומי יתייסר. אתה נכנס לחרדות, חרדות, מה יהיה? אני אמות, מה יהיה? ישלם, יתייסר, אתה בצרות, מה יהיה? אתה כל הזמן, אתה עושה תשובה, איזה תשובה זאת? התשובה הזאת קוראים תשובה מהירה, אתה מפחד. מתי אתה עושה תשובה מאהבה? אתה יודע מתי אתה עושה תשובה מאהבה? בחג הסוכות. חג הסוכות אתה נכנס לציל הזה מאמנותה? נכנס לציל הזה מאמנותה, אתה מקבל תשובה מאהבה. איפה זה כתוב? הוא מביא פסוק, רבותיי. ישובו יושבי בצילו, יחיו דגן, יפרחו כגפן. אני חוזר על הפסוק, רבותיי. ישובו יושבי בצילו, יפרחו דגן, אומר הפסוק. מה כתוב? יחיו דגן, יפרחו כגפן. מה כתוב כאן? אומר הספר קדוש הסלוי בדבר נפלא. ישובו יושבי בצילו. מתי עושים תשובה? מתי עושים תשובה? יושבי בצילו. מתי אנחנו יושבים בצילו? מחג הסוכות יושבים בצילו. מה כתוב בפסוק? יחיו דגן, יפרחו כגפן. אומר הקדוש הסלוי, זכותו תגן עלינו. מה כתוב כאן? רבותיי, לקחת תמיד תפוזים, לקחת תפוזים אורגינליים, שחטת אותם, ברוך השם, תפוזים המחיה, חמש סוף שרב שלו תפוזים, קוס תפוזים, מה אתה מברך עליו? חמש תפוזים, מילית קוס כזה עם תפוזים, מה אתה מברך עליו? שהכל נהיה מדברו, יפה, לקחת גזר, ברכתו בורא פרי אדם, הכנסת למכונה, ניים, הורדת אותו, קיבלת למטה מיץ גזר, יפה מאוד, מה אתה מברך עליו? עכשיו, אכלת אותו מלא, אתה מברך? בורא פרי אדמה. אכלת תפוז, אתה מרח, בורא פרי העץ. אכלת את היוצא ממנו, אתה יורד בדרגה. מבורא פרי העץ, אתה יורד למה? אתה יורד לשעקול. אתה יורד מבורא פרי אדומו, אתה יורד לשעקול. אז זה נקרא, הברכה נהיית יותר גרועה. היוצא ממנו, נהיה יותר גרוע מהפרי עצמו. אבל שני דברים, אומר הקדוש הסלוי. שאם אתה לוקח את היוצא מהם, אתה עולה בדרגה. מה? יין ודגן. מה אתה עושה? אתה לוקח ענבים ואתה אוכל אותם, מה אתה מברך? בורא פרי העץ, אתה שוחט אותם, מה אתה מברך? בורא פרי הגפן, פירוש הדבר שהוא עולה בדרגה. לקחת חיטה, מה אתה מברך עליה? בורא פרי אדומו, למרות שהגמרא מביאה שלשיטת רבי מאיר, היה אבא מינה שיברכו עץ, למה? כי החטא של אדם הראשון אמר היה עץ, והוא היה חיטה, אולי יברכו על זה, אנחנו מברכים בורא פרי אדומו. תחנת אותו, עושה את החיטים, נהיה קמח. מה אתה עושה? אתה עושה מהקמח, אתה עושה הוגה, מה אתה מברך? בורא מן המזונות, עשית לחם, המועצי לחם מן הארץ, אז הוא עולה בדרגה. אומר הנביא, ישובו, יושבי בצילו, כשאתה עושה תשובה, בחג הסוכות, מה קורה? העבירות שלך הופך להיות תשובה מאהבה, ומה עושה תשובה מאהבה? הופכת את הזדונות להיות זכויות. אז מה זה עולה? זה עולה בדרגה. כשאתה עושה עבירה, ואתה עושה על התשובה מהירה, אז הזדונות הופכים להיות שגגות. אבל כשאתה עושה תשובה מאהבה, אז זה מתרומם לדרגה של דגן ושל גפן. יפה מאוד, אז התרוממת. אומר הספר קדושת לוי, ולקחתם לכם ביום הראשון, שיושב ביום הראשון בסוכה, אתה עושה תשובה מאהבה. תשובה מאהבה מרוממת את העבירות להיות מה? זכויות, זה המעלה שלהם. מתרומם להיות זכויות. כמו מה? כמו דגן וכמו גפן. אלה הדברים שהוא אומר. אם ככה רבותיי נוכל להבין. אם אתם לומדתם גמרא במסכת סוכה, ודאי כולם פה למדו סוכה, אומרת הגמרא סוכה י' א' עמוד ב', לא משחכים בדבר שמקבל טומאה, נכון? במה מקבלים, מה משוחכים? מה שמים שכר, רק מה? פסול אומרים, דבר שלא מקבל טומאה. מה? אומרת התורה סוכה י' ב', חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך, מגורנך ומקווך. אומרת הגמרא, במה אתה עושה שכך? במה? בפסולת? גורן ויקב הכתוב מדבר. במה אתה מסצץ הסוכה? בפסולת גורן ויקב. למה פסולת גורן ויקב ולא באקליפטוס ותקלים? למה פסולת גורן ויקב? למה? מה מונח כאן? שאלה יפה מאוד. מה התשובה? שהמקום הזה שנקרא סוכה לוקחת את הפסולת, שהפסולת של הגורן והיקב, ומה אתה עושה? אתה מתעלה. במה אתה מתעלה? שמה שיוצא אותו מעולה למעלה בורא פרי הגופן, הופך למועצי לחם מן האורץ. זה המדרגה שהוא מלא אותה. עד כאן הדברים. רבותיי, אלה הדברים, נוכל להתחיל את השיעור בציאתא דשמיא. שימו לב. לאחר ההקדמה הזאת, בוא נסגור את כל הימים הנוראים בחיבוק אחד. רבותיי, התחלנו בראש השונה. מה זה ראש השונה? תוקים בשופר. חוץ מזה, כתוב בירושלמי, לא לישון בראש השנה. אומר הגאון מווילנה, לא לאכול ענבים, אומר הבן איש חי, שחורים לא, לבנים כן. יפה מאוד. מה זה כל הדברים האלה? תוקים בשופר, מה מונח בתקיעת שופר? לא אוכלים ענבים בראש השנה, לא יושבים בראש השנה, מה מונח כאן? רבותיי, התשובה פשוטה מאוד, פשוטה מאוד. מערכת החגים שעברו עלינו לטובה, נועדו כל כולם, מעבר לדברים הגדולים שישנם בחגים. ראש השנה, המלאכת הקדוש ברוך הוא, יום כיפור, מחילת עוונות, סוכות, ציל הדמם נוסה, אבל העומק שבתוכו, כל החגים האלה באים לתקן את חטא אדם הראשון. כולם! אומר הישוע את מל כולם מתוקים בשופר. ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. למה בכים לשמוע כל שופר? אומר הישוע את מל כולם, מביא אותו הספר נתיבות יצחק. התשובה לכך, למה שהאדם הראשון אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה שמעת בכל אשתך? למה אכלת מצדה? אשתי, למה שמעת בכל אשתך? שמעת בכל אשתך, כל החורבן הזה בא לעולם. אתה לוקח שופר ואתה אומר, ריבונו של עולם, אני לא אשמע יותר בכל אף אחד. בכל מי אני אשמע עכשיו? לשמוע, כל שויפור. אני אשמע רק בכלך, ריבונו של עולם, באף אחד אחר לא. זה השופר. למה לא הולכים לישון? אומר הירושלמי, מי שיושן בראש השנה, יושן לו המזל. כך כתוב בירושלמי, יושן לו המזל. מי רוצה שישן לו המזל? אחד אמר שדווקא הוא הולך לישון, שישן לו המזל כמה שנים. הוא אומר, מזל כזה דפוק, הוא אומר, טוב שישן קצת. הוא אומר, אסור לישון, אומר ירושלמי, יושן המזל. ואם הוא צוחק בראש השנה, צוחק לו המזל? ודאי שלא. אז למה בחרו שנה? אומרים חז"ל במדרש, איך התחיל כל החורבן של חטא אדם הראשון. איך הגיע הנחש לדבר את חווה? איפה נמצא האדם הראשון? מה אומר חז"ל? הלך לישון. שעה שביעית נפח בו נשמה, שמינית נכנסו לגן עדן, שיעית ציווה לאכול מעץ הדעת, וזה הכל. שם הוציא לו את חווה, עבר ניתוח, הלך לישון. ישן, בא נחש, אמר לחווה, איפה האדם? אומר, הוא ישן, אומר, בוא, אז אני אקח אותך לסיור בגן עדן, ושם החטיא אותה, יפה מאוד, דחף אותה לעץ, וזה הסיפור. ממה התחיל כל האבון? ממה? משינה. אומר, הוא שומע, אל תישן. כל הצרות התחילו מהשינה הזאת, אל תישן. יפה מאוד, אז לא יושנים, יפה מאוד. לא אוכלים ענבים, למה? אומר הגאון מווילנה, לא לאכול ענבים, למה? כי כל החטא של האדם הראשון היה בענבים, אז אתה לא אוכל ענבים. אומר הבן איש חי, אומר לא, שחורים לא, לבנים כן, טוב, בסדר גמור. אבל עושה יום כיפור, מה זה יום כיפור? יום כיפור זה כפרה, אתם יודעים על מה? לא אוכלים, כי האדם הראשון אכל, נכון? חוץ מזה בא נחש על חווה והטיל בזוהמת, מה אנחנו אסורים במה? בתשמיש. זאת אומרת שחלק מהתיקונים שיש לנו ביום הזה, מה הוא? באו לכפר את חטא האדם הראשון במה שהיה שם. אני לא מכיר את כל הנוסחאות, אבל בואו רבותיי נקרא קטע מתפילת המוספים של יום הכיפורים. הלוואי והיינו חוזרים לשם. רבותיי, אנחנו אומרים בתפילה הזאת, ממש לקראת הסיום של סדר המוספים, אחרי שאומרים הרי כהן, אבל אבותי אבונות אבותינו החריבו נווה, וחטאותינו הוריחו קיצו, אבל זיכרון דרים תהיה סליחתנו, ובעינו נפשנו תהיה כפרתנו. על כן ברחמך הרבים נתת לנו את יום הכיפורים הזה, ואת יום מחילת האבון הזה, לסליחת אבון ולכפרת פשע. יום אסור באכילה, יום אסור בשתייה, יום אסור ברחיצה, יום אסור בסיכה, יום אסור בתשמיש, יום אסור בנעילת הסנדל, יום שימת אהבה ורעות, יום עזיבת הקנאה ותחרות. שמעתם? ביום הזה עוזבים קנאה ותחרות. ביום הזה מרבים אהבה ורעות. למה צריכים לעזוב קנאה ותחרות? כי החטא של אדם הראשון, אומר הפרקי דרבי אליעזר, קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז מה התיקון? יום עזיבת קנאה ותחרות. מה שיתנו להוליד את החטא של אדם הראשון. אומר הפרקי דרבי אליעזר, קינו טייבה וקובוי, יום עזיבת הקנאה והתחרות. יום שתמחול לנו לכל אבונותינו, ובעת ובעונה הזאת גלוי וידוע לפניך, לפני כיסך ובידיך, שאין לנו לא מנהל כימים ראשונים, לא כהן גדול להקריב קורבן, ולא מזבח לעלות עליו כליל. אלה הדברים שאמרנו ביום הכיפורים. רבותיי, עברנו יום הכיפורים, אני מקווה שכולכם שמעתם בת קול. יצא בת קול במוצאי יום הכיפורים, מה אמר? לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלטוב יניך. יפה מאוד. דבר ראשון, הסדר הוא לא נכון. קודם כל אנחנו עושים בשתי בלב טוב יניך. נכון? עושים הבדלה דבר ראשון. אתה לא עושה לוקח ללכת. קודם כל, ברוך השם. חוץ מזה, אחרי שעושים הבדלה, אני לא חושב שבן אדם מיד נוטל ידיים לאוכל. מה עושה? קצת מים, שותה. חוץ מזה, אוכל קצת עוג הגבינה, נכון? אחרי זה כוס קפה, אז איך לומר? יצאת בת קול ואומר, לך אכול גבינתך בשמחה וקפיך בשמחה. איך נכנס כאן יין? מה התשובה? אם היום הזה הוא כפרה לחטא אדם הראשון, איסור אכילה, איסור שתייה, איסור תשמיש, כל מה שקרה שם, בא נחש על חווה, והטיל בזוהמה, אז מה התיקון? אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אתה תאכל לחם, אבל אתה יודע איך אתה תאכל לחם? בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. תאכל בעיצבון! אבל אם יום כיפור עשית תשובה, מה בת קול אומרת? לך אכול בשמחה לחמך. שם אמרתי לך, בעיצבון תאכלנה, תיקנת ביום כיפור, אתה אוכל בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך. מה מצאנו? לחמך ויניך. מה זה לחמך ויניך? מה זה? דגן ותירוש. אלה שני הדברים. גפן וחיטה. אלה שני הדברים שחטא אדם הראשון. יפה מאוד. מגיע סוכות. לקחנו את רוג. לקחנו את רוג ושבעה ימים נעננו. שישה ימים נעננו את רוג. רבותיי, שואל רבנו בחיי, למה? ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כותב רבנו בחיי. למה לוקחים פרי עץ הדר? אתה יודע למה? לכפר על חטאו של אבינו הראשון למאן דאמר אתרוג היה. ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון למה? הדת של אדם הראשון, ראשון לחשבון עוונות, אומר רב תפר רבנו בחיי. הראשון שעשה חשבון בעוונות, מי זה היה? אדם הראשון, השם ברא את האדם ישר, והם מה ביקשו? חשבונות רבים, שבה האישה התחיל חשבונות. ולקחתם לכם היום הראשון, ראשון לחשבון. מי הראשון שעשה חשבון? אדם הראשון. קח אתרוג ותכפר על האתרוג. אומר הספר יפה ללב לרב פלאג'י, קח את האתרוג הזה שעליו נענת כל ימי הסוכות, תבשל אותו, תעשה ממנו ריבה, ומה תעשה איתו? שיש אישה שמקשה ללדת, תיתן לה לאכול מזה. למה? למה תתן לאכול? למה לא גויבות? למה לא גויבות? למה את הריבה הזאת? תעשה מזה ריבה, תן לאישה מקשה ללדת. כי כל האתרוג בא לחפר על מה? על חטא אדם הראשון. ומה הקדוש ברוך הוא אמר לה בעצב? תלדי בנים. אם אתה לוקח את האתרוג הזה ומחפר על מה דאמר אתרוג היה, תן לאישה לאכול מן האתרוג, ואז היא תלד בנקל. עד כאן דברי הרב פלאג'י בספרו יפה ללב. אז יש לנו גם כפרה לטענה שאדם עשה, גם אתרוג שכל אחד ואחד מאיתנו לוקח. מה נשאר לנו? נשאר לנו גפן ונשאר לנו חיטה. אלה שני הדברים. אז ביום הכיפורים תיקנו. בא בל, השלה הקדוש ואומר, בליל הסדר אתה עושה ארבע כוסות ואוכל מצות, בזה אתה מחפר על חטא אדם הראשון, למען דאמר חיטה היה ולמען דאמר גפן היה. כך כותב השלה הקדוש. רבותיי, עם אלה הדברים אני רוצה לסיים ולסגור את המעגל. יצאנו לסוכה. למה יצאנו לסוכה? יעקב ברוך הוא אמר, צא מדירת קבעה ולך לדירת הרע. יצאנו, יפה מאוד. אומר המדרש, ושרם במדרש נמצא בפרשה סמור בילקו שימויני בשם פסיקתא דרב כהנא. למה הקדוש ברוך הוא אומר ללכת לתוך הסוכה? למה? אם נגזר עליך גלות, תברח לתוך הסוכה. למה? יצאת, אתה גולה לסוכה, רוצה גלות לסוכה. רבותיי, איזה גלות סוכה? סוכה זה גלות? מור השם, מי שאני יודע גר בקומה 42, יורד ברגל 42 קומות, אולי זה גלות. אבל אחד שזה יוצא מהסלון שלו, או יש לו במרפסת, איזה גלות? על מה אתה מדבר? על איזה גלות אתה מדבר? איפה הגעת לגלות? מה התשובה? אז אז מה זה הגלות שיש כאן? רבותיי, הרבה מפרשים מנסים להסביר מה הגלות שיש כאן. אני רוצה לומר דבר אחד בסייעת הדשמה מתוך שבילי פנחס לחג הסוכות. אומר שבילי פנחס רעיון נפלא, כתוב במדרש פרשת וייצא, נקצר. וייצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אומרים חז"ל שם במדרש תנחום על ההתחלה, מה קורה לאדם שהרג נפש בשגגה? הרג נפש בשגגה, מה קורה איתו? הולך לאיפה? הולך להרי מקלט. מאיפה יודעים שהולך מקלט? שנאמר, וייצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. יעקב מנו יצא מבאר שבע, הלך לחרן, הוא האבא הראשון שיצא לגלות. שכל ההורג נפש בשגגה חייב גלות. רבותיי, אתם מכירים יעקב אבינו הרג מישהו בשגגה? אין שום דבר. יעקב אבינו לא הרג שום דבר בשגגה. אומרים חז"ל, אני מקריא לכם מדרש. אומר המדרש רבי במדבר בפרשה כ"ג. אומר דוד, ריבונו של עולם, אילולי חסדך שקדמת לאדם הראשון, לא היה לי עמידה, לא היה לו עמידה, שנאמר, ביום אוכלך ממנו מות תמות. אמרת לו, אתה תמות על המקום, ולא עשית כן, אלא הוצאת אותו מגן עדן, וחיה תו תו קוף את למד שנים, ואחר כך מת. כמה הוא חיה? כמה? 930 שנה, ואחר כך הוא מת. מה עשית לו? גירשת אותו מגן עדן, שנאמר, ויגרש את האדם. ולמה נתגרש? על שהביא מיטה על כל הדורות שיבואו אחר כך, והיה חייב למות מיד, אלא שריחמת עליו וגירשת אותו, כדגד הרוצח בשגגה שגולה ממקומו לעיר מקלט. מדרש רבה. למה הקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן? גלות. גלות! למה גלות? אתה גרמת מוות לכל העולם כולו. כותב אחי, כותב הארי הקדוש, איפה קבור אדם הראשון? איפה קבור? בחברון, למה לא בירושלים? למה ראשון? כי הייתה עיר מקלט. אחד מערי המקלט בארץ ישראל זה חברון. הוא הרג נפש בשגגה, הוא הביא מוות העולם, הוא קבור בחברון, עיר מקלט. הוא יושב שם אדמות הכהן הגדול. כל אלה שהמשיכו את התיקונים שלו קבורים לידו. אברהם תיקן חלק אחד, יצחק תיקן כן אחד, ויעקב תיקן אחד. מה תיקן יעקב? יעקב וייצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, אומרת הגמרא, הבאנו אותה מקודם. שופרי די יעקב, מי שופרי די אדם הראשון. אז הוא תיקון של אדם הראשון. כשם שהאדם הראשון גלה, ככה אנחנו ממשיך יעקב אבינו לגלות בעקבותיו. האבא שמתקן את עניין המוות הוא החלק שלו. היות והוא תיקן את החלק שלו, מה נאמר על יעקב אבינו? הוא תיקן את החלק של המוות שהביא האדם הראשון. מה נאמר אצל יעקב? יעקב אבינו לא מת. למה לא מת? כי הוא תיקן את החלק שלו בחלק ההריגה של אדם הראשון, לכן יעקב אבינו לא מת. אם ככה רבותיי נוכל להבין טוב מאוד, כשיעקב חזר לארץ ישראל, מה הדבר הראשון שהוא עשה? סוכותה. ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית ולמקנה, הוא עשה סוכות. למה הוא עשה סוכה? התשובה היא כדי שנוכל במקום גלות להיכנס לתוך הסוכה, והסוכה תחשב לנו כגלות. אם הסוכה תחשב לנו כגלות, אנחנו ממשיכים. כותב הטור בשם אחיו, אמר לי אחי הרב רב יהודה, שלושת הרגלים כנגד מה? כנגד שלושת האבות, פסח כנגד אברום, שבועות כנגד יצחוק, סוכות של נגד יעקב, שנאמר, ויעקב נשא סוכות אבי ולא בית. יעקב נושא סוכות אבי ולא בית, הולכים לתוך הסוכה של יעקב אבינו כהמשך לגלות. צא מדירת קווה וכנס לדירת הרי לתוך הסוכה של יעקב אבינו. למה? כהמשך לגלות הזאת. רבותיי, הגלות באה כתוצאה ממה? כתוצאה מאכילה של תאנה. בא האדם הראשון, שם על עצמו זרזי תאנים, וגזר על עצמו תענית 130 שנה, ופירש שישתו 130 שנה. למה זה אמר את רוג היה? מה? לוקחים את רוג כל שעת ימי הסוכות, מנענים אותם, מתקנים את החלק של את רוג. מה נשאר לנו? גורן ויקר. באים חזל ואומרים, תשים על הסוכה מלמעלה, פסולת גורן ופסולת יקב, כדי לזכור תמיד שהסוכה הזאת מהווה תיקון למאן דאמר חיטה היה ולמאן דאמר גפן היה, שתזכור שזה מה שצריך לתקן, אלה הדברים האלה שאנחנו צריכים בתיקון. בסייעתא דשמיא סיימנו את מערכת החגים, נכנסנו לחומש בראשית, בסימן התווה מתחילים חומש בראשית. הזכינו הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות בעיני בוסו בשוב השם ציון במהרה בימינו, אמן ואמן.